שי גולדן, יובל נתן, רשות השידור.
בוקר טוב שי.
כן.
מה שלומך?
כל יחסי. כל יחסי. מתלוננים, אבל למי הזמן להתלנן? למי זכות להתלנן? אלה החיים. אלה החיים.
מה קרה? אתה רוצה לפרוק?
אתה חי, אתה מת, באמצע קורה דבר כזה שקוראים לו החיים. מה אני אגיד לך?
קרה משהו? אתה רוצה לפרוק פה?
לא, פשוט קמתי הבוקר, והבנתי שהיום זה עוד יום. נקרא של שארית חיי, ושל שארית חיי כולנו, וזה לא מי יודע כמה נראה.
יש לך את הזכות לבוא לרדיו בשמונה בבוקר, לבבל את המוח, לא לקבל על זה כסף.
לא לקבל על זה כסף.
ומזגן לא עובד, אבל עדיין, זה זכות.
אנשים יודעים שאנחנו, לדעתי, הגענו למסה הקריטית שבה העלות של העבודה שלנו ברדיו היא גבוהה יותר מההכנסה שלנו מהרדיו.
מדובר בחוג, אני מתייחס לזה כחוג.
אני, איך אמר רונן צור, מה שנקרא פעילות נוער, פעילות צופים כזה.
בדיוק.
זה ממש פעילות שאני עושה, באמת, רק בשביל ההזדמנות להיות עם יובל שעתיים. תמורה כספית היא לא דבר שאנחנו, באמת, רדיו עושים מאהבה.
הכל בשביל המאזינים.
מאהבה או שום דבר.
בדיוק.
אנשים חושבים מה, הם צוחקים, כמה הם מקבלים כבר? כן, פחות מזה. נו, באמת, מה, לא, פחות, מה אתם צוחקים? כן, אנחנו לא צוחקים, פחות מזה. הרבה פחות, ממש בהתנדבות. באהבה אבל. לא נקונן ולא נתלונן.
לא, ממש לא.
כי מאיה קנולר שלנו פה,
נכון.
שהיא באה עם מזוודות פשוט לאסוף את המזומנים. יש לה פשוט מזוודות כסף, כמו לחמאס, יש מזוודות למאיה קנולר.
וזה בונוס גם לבוא לפה לראות את מאיה קנולר על הבוקר, נכון?
מאיה, ברור.
זה פרצוף נחמד על הבוקר.
מאיה, זו זכות גדולה, היא אוצר, אחת אנשים. ואני רואה שיש לה כבר, היא פורקת כתף בצד ימין מהמזוודות כסף. היא פשוט יוצאת מפה עם ערימות של מזומנים. ובסדר, מאיה, יש דרג ויש זה.
אנשים אמרו, הולך תלמד תכנות וכל זה. לא, טכנאות רדיו, זה הכסף.
זהו, מאיה שלנו, והיא ראש ענף טכנאות ודיגיטל, וכל מה שגורם לשידור הזה להגיע אליכם, היא מאחוריו. ומילוס ויטלמן, היא הקאפי טודי די קאפי, המרגרט תאצ'ר, הקטרינה הגדולה. נכון? מה את רוצה? לא, קטרינה הגדולה זה טוב, מה?
אל תיכנס, אל תתעסק עם רוסים, וספר להם סיפורים על ההיסטוריה שלהם.
קווין ויקטוריה? קווין ויקטוריה, קחי, אחת הטובות, באמת, אחת הגדולות. וגולדה מאיר, או שפחות. ג'וליה רוברטס היא מבקשת להיות. אז היא גם ג'וליה רוברטס, והיא גם עורכת, וגם פיקה אותנו, והיא גם אמא ואבא שלנו. כן.
יפה, אנחנו נשוחח בהמשך התוכנית עם אילן טוביהו, לשעבר המנהל המסחרי של רשת, הייתי יותר ארוך, אבל נכיר אותו כשהוא יעלה לשידור, ונדבר על כל סוגיית הקרב בין בנק לאומי לאינון מגל, לערוץ 14.
ממש אחד נגד בנק, מה שנקרא, זה כמו האוים המולוטוב והטנק, זה אינון מגל נגד בנק לאומי.
זה לא מעניין, זה באמת אחד הסיפורים התקשורתיים המעניינים שקרו, וכמו תמיד הוא מערב 30% אידיאולוגיה, 70% ביזנס, וכמו שאוהבים לעשות פה דברים בארץ. מעניין אבל. נדבר עם ניצן הורוביץ, לשעבר יושב ראש מרץ, עיתונאי ופרשן שהוציא עכשיו ממש ספר בשם לחודים, על אירועי 7 באוקטובר בתוך המיגונית ליד רעים. סיפורים ששמענו בעבר, פה ושם בקטנה, אבל הוא הפך את זה ממש לספר משמעותי.
זה דומה לסרט ששודר בזמן אמת לפני
אתמול בערב, אני לא יודע, אני מניח שזה
לדעתי זו המגונית בראי,
זה חלק, כן, כן.
עם ענר שפירה, זה לא יאמן, זה כאילו גיבור ישראל בסדר גודל בר כוכבה, זה תספור מטורף.
אנחנו נשוחח בהמשך גם עם מגי טביבי, מגישת המהדורה, מהדורת החדשות השנייה בישראל, שואל להגיד, נכון? די קבוע.
שצינה יצאת יום צום יוזיין בתמוז, בדרך
שזה היה בזה גם משהו בעיניי מאוד מעניין תרבותית, כי אנחנו בכל זאת חיים במדינה שבה יש לא מעט אחוזים של אנשים שמבחינתם יוזיין בתמוז זה יום צום. ובפעם הראשונה אני חושב הם ראו על המסך שלהם מישהי שמגישה חדשות בכלל, שעוצרת רגע את השידור ושותה כוס מים, שזה דבר שראיתי שריגש הרבה מאוד אנשים.
בהחלט.
ובעיניי גם חלק מסוד ההצלחה של ערוץ 14, פשוט הוא מדבר לאנשים שעד היום אף אחד לא ראה אותם ולא שיקף להם את חייהם. נדבר עם נטע סרוסי, הכתבת המשפטית של גלובס, לפני שבועיים דיברנו איתה על בגץ יוליה, אתמול היה הדיון הראשון.
ננסה להבין כמה במחצית.
כמה, אני ראיתי קצת, שלחת לנו לינק,
כן.
ראיתי קצת ביוטיוב. קודם כל, מה שנקרא, ברוך שלא עשה אני עורך דין, באמת,
ממש,
זה, קשיב, זה מקצוע.
ממש.
כמות החפירות שהיו שם, באמת, זה היה דבר קשה.
הניואנסים הטכניים הזה, וזה פשוט...
אבל אני חייב להגיד לך, השופט יצחק, עמית, שהוא אמור להיות, לדעתי, נשיא העליון הבא, נכון?
כך אומרים, כן.
הוא קווייט הקרקטר, אני חייב להגיד לך. יש לו את זה בתיאטרליות.
אין ספק, הוא פיגורה.
מה שקוראים אצלנו בתעשייה, קאסט.
אין ספק, זה לא אסתר חיות. הוא ייכנס, כשהוא ייכנס ללשכה, הוא מה שנקרא, כותרות יהיו.
לגמרי.
כותרות יהיו, הוא ססגוני מאוד.
כן, יש לו את הווייב. ונדבר גם עם גיל משאלי, כתב התרבות והמוזיקה והתקשורת של מאקו, על הקריירה הבינלאומית של נועה קירל. השבוע הוא חשף שנועה קירל ואטלנטיק רקורד, זה חברת התקליטים הבינלאומית שבה היא הוחתמה ברעש גדול לפני 4 שנים, סיימו את יחסיהם. ננסה להבין מה, למה, כמה זה קשור בכלל למצב של ישראל, כמה זה קשור בכלל לקריירה. קריירה זה דבר קשה, אתה יודע.
קריירה זה לא
בטח קריירה. קריירה שמגיעה לכאלה גבוהים.
מאוד מאוד
אז קשה. זה סיפור מעניין.
תראה, בארצות הברית, שאתה טיילור סוויפט, נגיד עכשיו נגמר את הקריירה של טיילור סוויפט, היא עשתה $1 מיליארד. נועה קירל, אם היום נגמר את הקריירה שלה...
לא, נועה קירל יכולה לחיות כל חיי, הכל בסדר.
אתה חושב?
כן.
אתה חושב?
כן.
וואלה.
אולי לא, אתה יודע, בסטנדרטים של טיילור סוויפט,
אבל... לא, אין אומן בעולם. הייתי,
יש את הסדרה שאתה המלצת לי עליה, ונהניתי ממנה בטירוף, רסיבר, בנטפליקס.
יפה, תודה.
אז ראיתי את 8 הפרקים.
יפה.
וזה סיפור על שחקני פוטבול, בעמדה מאוד מעניין של הרסיבר, שבעצם הכי מתקלים אותם, והם צריכים לתפוס את הכדור, והם מביאים את הטאצ'דאונים. וחבר'ה באמת מאוד מאוד מיוחדים.
צבעוניים מאוד, כל אחד הוא קריקטר.
כן, אבל באמת גם אנשים כאילו עם אופי מאוד מאוד חזק, אתה צריך להיות מעבר לספורטאי, צריך להבין את האופי של הדבר הזה, זה מטורף. אבל אנשים גם מאוד מאוד מתוגמלים, ורואים את אחד מהם שלקראת סוף הסדרה, הוא מקבל חוזה של $71 מיליון ל4 שנים או משהו כזה, והוא מדבר כל הזמן על generational wealth, כאילו זהו, כאילו הבאתי עכשיו את האושר לדורות למשפחה, הרבה פעמים גם זה אנשים שבאים מרקעים ש...
מרביתם.
כן, לא היה שם הרבה כסף מראש. אז אני חושב שנועה קירל אין לה generational wealth, לצורך העניין. לא כמו למייסדי וויזים, הם היו מוכרים לגוגל, אבל הם החליטו שלא מוכרים.
וואו, כי הוא אומר שבהנפקה הוא יגדיל את השווי, תחשוב איזה אמון יש לו בזה שלו, שהוא אומר 100...
של ספרה בפורט.
כמה? 140?
לא, הציעו לו $23 מיליארד.
$23 מיליארד, סליחה. הוא אמר $23 מיליארד זה בסדר. אני בהנפקה, אז אם ששמעתי, שהערכות שלו שבהנפקה הוא יגיע בהנפקה ל-140 מיליארד דולר. בהנפקה ביום הראשון, אחרי זה אלוהים גדול, אבל...
שאלה מה מגיע מפה לקופת המדינה, כי מעבר לזה זה...
הבנתי שב...
לא הרבה, זה רשום בחו"ל.
הבנתי שב-IPO זה הרבה פחות, כן.
טוב. אז איך היה השבוע? דיברנו, רגע עשי, אני חושב, היה גם הטלוויזיוני, גם הפוליטי, זה היה נאום נתניהו בקונגרס, כן, מול כן. שני בתי הנבחרים. אתה בתור אדם שירד לך קצת מביבי, איך קיבלת את הנאום?
שמע, קודם כל, הנאום גופה היה נאום מצוין. גופה. אני אומר, אם המטרה של הנאום הייתה לספר את הסיפור שלנו בעולם, ו... לשים את המילים שלנו סוף סוף באנגלית על במת העולם, שהעולם ישמע את הסיפור המסריח שלנו כבר פעם אחת.
האמת שזה גם קיבל סיקור מאוד מאוד נרחב ושודר בלייב, אני ראיתי הפתעתי באמת בערוץ החדשות האמריקאים וגם באלג'זירה.
ונגד כל השקרים המטורפים האלה וכל ההסתה המטורפת הזאת ועיוות המציאות הבלתי נתפס הזה, בן אדם עמד 54-5 דקות ופשוט סיפר את הסיפור שלנו, תאהבו לא תאהבו. עכשיו, אני יודע, אני, מה שנקרא, יש לי בבית מישהי שאומרת, אני לא יכול לראות את הפרצוף הזה. לא משנה מה הוא יגיד. הוא יגיד, הנה הנוסחה, הנה הפתרון לסרטן. הנה, קחו אותו, רק תצפו בי ותקבלו, לא רוצה.
אתה לא שם?
לא, אני ממש לא שם. אבל אני חייב להודות, זה לא... דעתי לא מאוד נוחה מ... המהלך הזה הוא מהלך פוליטי פנימי, הוא לא מהלך, באמת, אין ספק שהוא לא נסע כדי לספר את סיפורה של ישראל.
לא, 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 אני לא מסכים לגמרי. אני, א', ברור שיש
לי עניין פנימי. אז זה מרכיב, אתה יודע מה, זה מרכיב
ברור שזה מרכיב,
מרכיב
מדובר
בשיקול.
בפוליטיקאי.
בסדר גמור. אבל אני חושב שהבעיה בנתניהו בסופו של דבר זה שהוא, אפילו ברנאום הזה, שהוא היה כאילו all in, all in. יש שם איזה מרכיב ציני מסוים שנמצא שם תמיד, מסוים, מסוים, מסוים. נגיד השימוש בחייל הבדואי, ובחייל הקטוע היד, וכו' 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 וכו'. עכשיו, אחי.
This is show business, שי.
בסדר, אחי. בסדר, אחי. בסדר. כאילו, זה למשל, כאילו, מצד אחד, אתה באמריקה, ואתה עם קהל שעושה צ'אנט USA, USA, כשדורים על דגל אמריקה, שזה מטורף. יושבים של 400 חברי פרלמנט, צועקים USA, כמו עדי כדורגל, זה לא יאמן. זה באמת תרבות אחרת משלנו. וגם אתמול שוחחתי עם שני פרשנים לענייני אמריקה, אמרו לי, תקשיב, ה-standing ovation, באמת, אין ספק.
זה לא כזה נפוץ.
אבל זה לא נפוץ לממדים האלה, אבל הוא אומר תמיד שבא מנהיג זר, שהוא לא בטח לא עוין, הוא מקבל standing ovation, זה אחת אחרי השני וכו' וכו'. נתניהו באמת, אבל הוא רוקסטאר. לא יודע אם ראית, אגב, שהוא נכנס לזה, היה איזה אחד שצילם אותו, ראית את זה?
לא.
איזה חבר סנאט, מרזיק מצלמה, מצלם אותו.
ראיתי כמה שעשו איתו, כמו סלפי, וצילמו אותו.
כאילו שהוא, מה, כאילו מה שנקרא, עשו אורן חזן.
כן.
הנאום היה טוב, וטוב שהוא היה תקיף, היה ברור, היה זה. תשמע, אותי יותר מטריד... חוסר ההבנה של החברים הטובים שלי והאהובים בשמאל, לכמה נזק עושה להם שם קוד אורי משגב. כמה נזק האנשים האלה עושים למחנה השמאל ולרעיון שלו.
למה אתה מדבר על המתקפות על נוער גוואני שהצטרפה?
כן, הטירוף הזה.
כל דבר שקשור לביבי, הוא נייד הופך להיות על האש.
אז זה המקום? זה המקום? שאם השמאל הישראלי לא ידע להוקיע את אורי משגב ולהגיד לו החוצה. החוצה! החוצה! כמו שאני מוצא את איגל זרקה. אני מוצא את איגל זרקה. איגל, תעזוב אותי, מי אתה? כשארי שם אמר דברים שאפשר אמר בערוץ 14, בבוקר אמרתי, ארי שם, עוף מפה, אני לא חלק ממך. אני ואתה לא שכנים לאותה קבוצה. עם מישהו שמגנים את נוער גמני, והוא אומר, או צודק, או כן, אבל, אחר כך לא יתפלא שהוא יקבל ביבי לעוד 4 שנים. פשוט וקל. זהו.
אני רוצה להגיד על הנאום בקונגרס, אחד, שזה באמת, יש משהו... נורא מעניין שאתה רואה נאום כזה, שאתה אומר, אנחנו שנת 2024, וזה מחזה שהיית יכול לראות לפני 100 שנה, ו-200 שנה, ו-500 שנה, ו-2000 שנה גם, ביוון העתיקה. זאת אומרת, המעמד הזה שאנשים עומדים, ומישהו נועם בפניהם, ואז הם מוכרים כפיים, ומפסיקים, ועומדים, ויורדים, יש בזה משהו מאוד חזק ומעניין. אני חושב שצריך לקחת את הדברים, כמו הרבה דברים בחיים, כמו שהם, אתה יודע. אחד, מדובר רק בנאום, יש הרבה בעיות אחרות שהנאום הזה לא פותר ולא יפתור וזה. צד שני, זה דבר חשוב. אתה יודע, חלק מהתפקיד של ראש ממשלה זה להילחם עבורנו בעולם, והוא במובן הזה עשה את זה מצוין. עכשיו, אני רואה אנשים כמו אראל סקאט שכתב איזה משהו בעד הנאום, ומאז
שותים את דמו. איך אתה מעז לומר מילה על נתניהו, אגב?
או אפילו, אתה יודע, אנשים מגונים כמו הייתי איגל מוסקו, כתב בלי הסתייגות, נאום מעולה, תורם להסברה של ישראל בעולם מבולבל וצבוע שהופך אותנו לפשע מלחמה.
אגב, נאמר לזכותם של החבר'ה בחדשות 12, שצפיתי בין 14 ל-12, איכשהו, זה ככה יצא לי, דיברו באמת לזכותם, עם כל הביקורת על נתניהו, בלה בלה, אמרו, נאום מצוין, דיבר לעניין, עשה שירות הסברה טוב לישראל, את זה, כאילו, חבר'ה,
כן.
לפעמים צריכים לראות דברים כפי שהם.
בדיוק. טוב, יש עוד הרבה מה לדבר, אבל פרסומות, ואחר כך נדבר עם אילן
קוביאר. מה קוביאר. הפרסומות? לא אמרנו מילה.
אנחנו ככה, זה לוחצים עלינו, לוחצים עלינו, לוחצים עלינו, חביבי, הרדיו צריך להרוויח כסף. זה אם אתה לא מרוויח כסף. פרסומות וחוזרים.
שי גולדן, יובל נתן, רשות השידור.
אז נון מגל נורא התבאס מהעובדה שהקמפיין של לאומי עם עומר אדם...
שזה באמת הקמפיין מאוד מאוד מסיבי, שראינו אותו בתואפות מדיה, גם בטלוויזיה, גם בעיתונים.
מה חשבת עליו? בלי קשר לערוץ 14 של הערוץ, מה חשבת על זה? היה לי מאוד מוזר כל העניין הזה, חייב להודות. אני לא צריך להבין את האירוע.
אני הבנתי שלקחו אותו בכלל לפרסם בזה משהו של משכנתאות,
כן, גם אני הבנתי.
אבל פתאום היה את הסיפור הזה של המנהלי סניפים, ו... שמע, בוא, אנחנו מספיק סבוגרים, ראינו קמפיינים בחיים שלנו, ראינו את סגנון הקמפיין שבו יש את הטלפון של המנהל ואתה יכול להתקשר אליו, עוד מעמוס שפירה בסלקום וכאלה וזה. ואומר אדם, אתה יודע, אם אתה בנק שרוצה לעשות הכי הרבה רעש, אתה לוקח את הכוכב הכי גדול, משלם לו הכי הרבה כסף, ומדובר בבנק, בוא, זה בנק שמרוויח מיליארדים, כאילו, מבחינתו הוא שלם, לא יודע כמה שימו לאומר אדם, אבל אני מעריך שמדובר ב... זה לא... 30,000 שקל לסטורי.
שנה שעברה הרווח 4.3 מיליארד דולר.
כן, אז אתה יודע, אז פיזרו עליו איזה 2 מיליון דולר, כאילו, ואותאבר, לא יודע כמה, יכול להיות שאני מחייב לחש סתם. ואז צץ נושא ערוץ 14, כי הם פרסמו באמת פריסה מאוד מאוד רחבה, כולל בעיתונים של דתיים ואתרים של זה, אבל ערוץ 14 לא קיבל שקל מפריסת המדיה הזאת. וינון מגל הלך לצאת למלחמה, כמו שעשה בזמנו מול שטראוס ותמי ארבע.
בלי קשר למה חושב ינון מגל ומה אתם חושבים עליו פוליטית. בוא נע, איך אתה יכול להרשות לעצמך להתעלם? אתמול בנאום נתניהו היה בפריים 10% לערוץ 14. 10% זה מספר שבחדשות 13, לדעתי לא ראו 20 שנה.
איך...
10%. 10% בחדשות. לא יודע מתי היה כזה 13 או 10. עדיין. איך אתה יכול להתעלם מציבור
שהוא של 10% רייטינג. איך אתה יכול להתעלם?
אז בוא נבין.
אם אתה בנק לאומי גם קורא לעצמך. והפרזנטור שלך הוא עומר אדם, שפונה כאילו למחנה משותף יותר רחב, יותר עממי משני חניים. איך אתה יכול? איך אתה יכול לחשות לעצמך?
אז בשביל זה אנחנו צריכים לדבר עם איש מקצוע. ולהגיד בוקר טוב לאילן טוביהו, שהיה בצוות ההקמה של ערוץ 2, שעבר מנכ״ל תלעד, משנה למנכ״ל רשת, יושב ראש ערוץ 9, יושב ראש הוועדה למדרוג, דירקטור בחברת החדשות של ערוץ 2, והיום יזם ומשקיע בחברות סושיאל מדיה ותקשורת. בוקר טוב אילן.
נגמר הרעיון, רק מהקרדיט.
אהלן.
בוקר טוב אילן.
אתה נשמע מאוד עסוק.
בוקר טוב שי, יובל, אהלן.
מה שלומך?
מה העניינים?
בסדר.
בסדר, הכל
מצוין. אתה כבר לא בעסקי המדיה בכלל?
הקשבתי לכם לדברי הפתיחה. ואתם שואלים שאלות לכל מי שקצת מעורר בזה שואל. למה בנק מפרסם ואיך הוציאו את ערוץ 14? אז יאללה, בוא
ננסה סדר. אני קודם כל רק שנבין, אתה עדיין בעסקי המדיה באיזשהו אופן?
הרבה פחות, אני כבר לא...
אתה לא מחויב כרגע לאף גוף, נכון? אתה מדבר איתנו נקי.
אני מדבר איתכם נקי, הכי נקי.
מה חשבת על הסיפור הזה?
תראה, כל האירוע הזה, האמת, שאותי מאוד מאוד הפתיע. ולמה הפתיע? מדברים על המשרד פרסום הכי גדול בארץ. מדברים על הבנק הכי גדול בארץ. היה אירוע דומה
בזמנו
של שטראוס.
כן, מכאן, כן.
מכאן, מכאן, כן, מכאן ובנק לאומי. היה בזמנו אירוע דומה של שטראוס, אותו דבר עם ערוץ 14, שי בעבד מנכ״ל שטראוס החדש נכנס, וגם הוציאו את ערוץ 14 מקמפיין, וערוץ 14 בראשותו של ינון מגל בתקשורת, עשה המון בלגן לשטראוס, ברמה שהמניה שלהם ירדה. הם הפסידו מאות מיליונים, ואחרי זה הם עשו יוטרן, התנצלו וחזרו לפרסם. לכן שאתה יוצא במהלך כזה בנק לאומי. עכשיו בואו נלך חצי צעד אחורה. למה בנק בעצם מפרסם? בנק לא צריך לפרסם. בנק לאומי מרוויח ברבעון, הרוויח ברבעון ראשון 24. יש לכם מושג כמה?
דיברנו על זה שבשנתי קודם הוא הרוויח 4.3 מיליארד שקל.
חשב, משהו כזה.
אבל ברבעון הראשון של 24 הוא הרוויח 2.8 מיליארד שקל.
2.8.
אתה קולט?
נכון הנתונים שהיא
תקלטת. רבעון.
שמה זה המלות שלי, אני מרגיש שותף.
רבעון, אתה קולט?
יובל, זו תגובה בדיוק של כולנו. עכשיו, מה קורה? שבנק מרוויח 2.8 מיליארד שקל ברבעון, חלוקת דיבידנד לבעלי מניות 900 מיליון שקל. אתה, אני ודודה שלי עם באר שבע אומרים זה על הגב שלי. הרי אתה, בנק מפרסם בשביל תדמית. מה זה בשביל תדמית? אחד, הוא רוצה להסיט את תשומת לב מהרווחים שלו. שתיים, לשמר את הלקוחות הקיימים. כי אף אחד לא רואה קמפיין ואומר, עכשיו אני עושה את הבנק שלו, אבל בנק לאומי כי מפרסם את המספר טלפון של מנהל הסניף שלי בגבעתיים. זה לא קורה. עכשיו, כשאתה יוצא בקמפיין כזה, שהוא במיוחד על תדמית, אתה לא יכול לעשות מהלכים קיצוניים שיסיטו את תשומת הלב מהקמפיין. וזה מה שקרה. ערוץ 14 היום, ואני לא נכנס כרגע לדעה הפוליטית, רק מדבר פרופר מקצועית, הוא ערוץ טלוויזיה ראוי, הם יודעים לעשות טלוויזיה, חבר'ה. זה ערוץ מספר 2 בישראל. יש את קשת שהיא נמצאת במקום אחד, מקום אחר לגמרי בטלוויזיה הישראלית, וגם בטלוויזיה הבינלאומית דרך אגב. וערוץ 14 בעבודה מאוד מדויקת ונכונה, בנו את עצמם, כמספר 2. אתה לא יכול בקמפיין כזה גדול, שלפי הפרסומים 15 מיליון שקל, שזה המון כסף.
שאגב, אתה עשינו סדר, אילן, מה תקציב פרסום של בנק לאומי שנתי? אחרי נדברים על מיליארדים של רווחים, כמה משקיעים בפרסום?
הם משקיעים מאות מיליונים.
מאות מיליונים בפרסום?
בכל המדיות. פרסום, יודע, ברושורים, קידומים, אירועים, זה מפלצת.
אף כלי תקשורת לא יכול להתעסק איתה, בקיצור. אתה לא רוצה להסתבך עם מישהו שאני מחכה ככה בכסף. בוא נגיד את האמת.
כן, תראה, זה לא עניין של להתעסק. אתה בא לקמפיין כזה, תדמיתי, מושקע, לוקח את המספר, את הזמר מספר אחת בארץ, עומר האדם, מסיבה מאוד מסוימת לקחת את עומר האדם. ולבוא ולהתעלם מערוץ טלוויזיה מספר 2, זה טעות, טעות אסטרטגית. עכשיו, מה זה גורם? אחד, אתה יודע, חשוב להבין מי זה הקהל של ערוץ 14. הקהל של ערוץ 14, אני קורא לו טים, זה קהל שהוא קהילה. זה קהל מאוד מאוד מיינדד לערוץ, הם מאוד מאוד הולכים ביחד, וזה קל מאוד רגיש. פגעת להם באחד הסימנים שלהם, הם כולם יחד איתך. תראי, ראינו את זה בשטראוס מה קורה. זה קל מאוד נאמן, אתה רואה את זה גם בתוכניות שלו. עכשיו, כשנעשה קצת סדר בבלגן במספרים, הנתח של ערוץ 14, בפריים-טיים אני מדבר, אני לא מדבר על השעות הבוקר וזה, כי שם זה בונוסים וכל אי אפשר לדעת. הוא בין 16-18%.
תסביר שרגע לאנשים, למאזינים.
תסביר לאנשים את המילה נתח.
אילן, לא, צריך גם להסביר לאנשים שיש באמת רייטינג בכל שעות היום, אבל רוב מוחלט של הכסף הוא פריים טיים, וכל השאר זה קידומים ובונוסים.
עודפים, מה שנקרא, כן.
בין 8-11, שם זה הכסף הגדול. עכשיו, בכל קמפיין, ערוץ 14 לא יקבל 16-18%, כי מה שמעניין את המפרסם ואת המשרד פרסום, איזה קהל, אני לא מצליח להגיע אליו בערוצים אחרים, אבל אני כן מגיע אליו בערוץ 14. אני מנסה לפשט את הדברים שהצופה יבין. זה נקרא כיסוי. יש 5%, 5% זה מספר מאוד גבוה, שאם אתה לא מפרסם בערוץ 14, הפסדת אותם. הם לא רואים אף שום ערוץ טלוויזיה, שום מדיה, לא אינטרנט, לא עיתונות. זה 5%. לכן, בכל קמפיין שאתה עולה, אתה אמור לתת בין 5-8% לפחות, לפחות, אם אתה לא רוצה לפרגן, לערוץ 14.
ומה הנתח האמיתי של ערוץ 14? אילן, מה הנתח של ערוץ 14 היום מבחינה מסחרית? זאת אומרת שהנתח הצפייה שלו הוא...
בין 16 ל-8, בין 16 ל...
לא, זה נתח הצפייה.
ומה הנתח המסחרי שלו?
זה הצפייה. מסחרי, וגם אמור לנוע בין 16-18, אבל רק הם יודעים את המספרים.
לפי פרסומים, לפי פרסומים זה הרבה פחות.
לא 3% אפילו.
לפי פרסומים זה הרבה 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 פחות. מאותם סיבות שמכאן לא מפרסמת בערוץ 14.
ואגב, שנייה, היו טענות ששמענו אותם גם השבוע, שטענות כביכול מקצועיות, עשינו סקרים, עשינו מחקרים, גילינו שהקהל הזה לא שווה, הפרסום בערוץ הזה לא שווה, דברים שהם כאילו מפרסם, יכול להחליט, זה הכסף שלי, אני מחליט איפה אני מפרסם. אני מבחינתי גיליתי וחקרתי וראיתי שהקהל של ערוץ 14 זה, לא יודע, דתיים שאין להם חשבון בנק ועובדים במזומן. הוא יכול להחליט כל מיני דברים. יש לזה איזה בסיס מציאותי?
אחי, בפטריוטים צופים 250,000 איש כל ערב. אתה רוצה להגיד לי שאין שם לקוחות של בנק לאומי? אין שם לקוחות של שטראוס? 250,000 איש?
אני אומר את זה בצורה הכי ברורה.
אתם גנובים?
אם זו אמירה של איש מקצוע, פרסומאי, סמנכ"ל שיווק, מנכ"ל, שיעזוב את התחום. אין מושג כזה צופה לקוח ציבור שהוא לא ראוי. אין מושג כזה. האיש עם הכיפה, האיש הימני, הביביסטר שמקנים אותם, קונה קוטג', שותה חלב, ובעיה משתי מים מינרלים. ויש לו גם חשבונות בנק לדעתי, לא יודע, אני חושב.
סטטיסטית אתה צודק.
כולם שם את הכסף ותחת לבלעדות. אז עכשיו, אמירות כאלה זה אמירות הכי לא מקצועיות שיש. שאחים לא מקצועיות שיש, אתה לא יכול לוותר בקמפיין על שום קהל, אין חיה כזו.
אבל סתכל, בוא נשתם, בוא נשתם.
עשו שם טעות, עכשיו, כן. איפה הטעות הגדולה? כן. בא הבנק, אני רואה, הבנק נבהל גם ממה שקרה. עכשיו, גם מפתיע אותי מה, לא ציפיתם, לא ראיתם מה היה עם שטראוס. אמר, זה לא אנחנו, זה מכאן. גם אמירה אומללה, למה אומללה? לא נותם 15 מיליון שקל. אין סמנכלית שיווק שם שתבדוק, תאשר, כל תוכנית מדיה מאושרת על ידי סמנכלית
שיווק. אגב, אנחנו יודעים אבל שבאמת, אנחנו יודעים מתקופת ההפגנות נגד הרפורמה, שהנהלת הבנק היא, אנחנו יודעים מה הצד שלה, ואנחנו יודעים גם חברי הדירקטוריון, ואת דעתם של מנהלי משרד פרסום מכאן אנחנו יודעים, אז זה לא נעשה בטעות, בוא, זה נעשה בכוונה ברורה.
זה ברור, אין שאלה. אין שאלה, זה לא נופל בין הכיסאות. החלטה, ברור.
בטעות זה לא. אילן שילוח, הוא אחד מראשי המחאה, והוא לא מסתיר את זה. הוא לא בן אדם טיפש, הוא אחד האנשים הכי חכמים, אחדים בישראל, שיהיה ברור. חברי הדירקטוריון הבנק לאומי התראינו בפומבי ותקפו. אני לא נכנס לזה בכלל, זה לא מעניין אותי הצד הפוליטי. אני מדבר רק מההיבט המקצועי. עכשיו, וואנס לקחתם החלטה, צאו איתה החוצה, בזמנו מנכ״ל ביג התרומם ואמר, אני בעד המחאה, אני בעד זה, אני בעד זה, תעשו מה שאתם רוצים. אני סוגר את השערים שלי. זו אמירה, אני מכבד אותה. הבנק יכול לקום ולהגיד לך, תקשיבו, לא בנו על 14. ערוץ כזה וערוץ כזה וערוץ כזה, לא מפרסמים אצלכם, תעשו מה שאתם רוצים.
זה מה ששי באב אמר, אגב. שי באב, בהתחלה זה מה שהוא אמר.
נכון, ואז אחרי זה...
ואז הוא התקפל. זה גם מה שאמר, איך קוראים להם, עומר בר-לב ומאפיית אנג'ל, נכון? גם הוא התקפל.
נכון.
אתה צופה פה התקפלות?
ברור, יש כבר התקפלות. אתה מתחיל לראות כאן את הבנק מתחיל לגמגן. שמע, בוא נגדיר את זה ככה. אני בטוח שהמנכ״ל לא היה מודע לזה, כי מנכ״ל בנק לאומי לא נכנס לרמת קמפיינים, אבל בוא נאמר, לא הייתי רוצה להיות בשיחה שלו אחרי עם עכשיו מנכ״לית שיווק אחרי זה. זה הדבר האחרון שהבנק רוצה. השקיע 15 מיליון שקל, לקח עומר אדם, ומה שמתעסקים בקמפיין שלו כרגע, למה לא פרסמת בערוץ 14? כל הקמפיין הזה נגמר, נהרס, תבין, נהרס. כאילו במקום לשפר את התדמית, שזו המטרת הקמפיין, התדמית שלהם נפגעה בפני מיליון איש, חצי מיליון איש.
עכשיו,
איך אני אומר? הם אומרים, ערוץ 14 יקר. ערוץ 14 אומר, בכלל לא נהיה לו מסע ומתן, אז אני אומר, בוא, אני אתן טיפ לערוץ 14.
תגיד, אבל אילן, אני רוצה שתיתן לי
פרספקטיבה. תאתגרו אותם, תאתגרו אותם. תגיד להם, שמה?
אילן, אני רוצה שתיתן לי פרספקטיבה. אתה באמת הרבה שנים במשחק, מכל מיני זוויות
אבל רשת, המון שנים באמת.
כן, באמת, גם רשת וזה. אבל אני לא זוכר גוף תקשורת שכל כך הרבה גופי פרסום וגופים שיווקיים אמרו, אני לא רוצה להתקרב לדבר הזה, שהוא עבר כזה דמוניזציה וכזה רצח אופי וכזו השחטה של השם, שיחד איתו זורקים לים גם את הקהל שלו. זאת אומרת, אני נגיד, לא שאני מבין ומסכים, אבל נגיד שאני, את הטיעון שהוא אומר, מה שאינון, אם מגל משדר, אני לא מוכן להיות שם, שירו שם את השם שלי. נגיד, אני לא מסכים, אבל נגיד שדה טענה שאני מוכן לדבר עליה. אבל אתה אומר, המיליון איש צופים בערוץ 14, או חצי מיליון איש, או 400-300 צופים בפריים כל יום, לא מעניינים אותי, שקפצו לי. בעיה שלהם שהם צופים בערוץ 14. אני לא זכורה לי תופעה כזאת בעולם הפרסום הישראלי. תן לי פרספקטיבה, כי אני לא במשחק מספיק שנים.
אני מסכים איתך ב-100%. תופעה כמו ערוץ 14 לא הייתה לעולם בשוק התקשורת בישראל. אני מדבר עכשיו אך ורק מההיבט המקצועי. ערוץ 14 עושה טלוויזיה מצוינת. אם אני אשים מיוט, והרבה פעמים אני עושה את זה, ומסתכל על זה מההיבט המקצועי, איש טלוויזיה. טלוויזיה מעולה, גדולה, שאתה יודע, אם אני רואה בטבלאות הרייטינג, שמשווים בין הפטריוטים ברייטינג לבין האח הגדול, ואומרים, האח הגדול עובדים כוכבים, המרוץ המיליון ניצח את הפטריוטים. פטריוטים עשה 9%, האח הגדול עשה 14%. אנשים לא מסתכלים על זה נכון. פרק של פטריוטים, אני מעריך, עולה 190 אלף שקל.
לדעתי הגזמת
בהרבה למעלה. אם זה מגיע ל-100 אני קופץ, מה שנקרא.
100, אני אומר 150, 100. הפרק של מרוץ למיליון כמה עולה?
מיליון לפחות.
הייתי שם הרבה מאוד שנים, הפורמט הזה בזמנו הבינו אותו אנחנו. מוקדים כוכבים עולה מיליון שקל, אח גדול עולה מיליון, 2,300. אתה מבין? איזה טלוויזיה כזו ואיזה טלוויזיה זו. אם בתוכנית של 100-150 אלף שקל עושים 9-8% מטורף.
מצד שני...
חדשות ראויות עכשיו. גם, אתה יודע, הדיונים שהם גם פותחים. באים שם חבר'ה מהשמאל, הם פותחים מערכים. עד אשר כנראה מבהילים אותם, או משלמים, או מהגים עליהם, ואז הם נעלמים. אבל יש חבר'ה שבאים ומערכים אותם בכבוד, ושומעים את דעתם. עכשיו, מה שקורה, דעות פוליטיות... משתלטות, מה שקורה בכלל במדינה, בכל סקטור היום.
הכל פוזיציה.
על החלטות המקצועיות שלנו, וחבל. ערוץ 14 הוא ערוץ ראוי, הוא ערוץ מספר 2 בישראל. אי אפשר להתווכח עם זה, חבר'ה, יש מספרים. אם עכשיו אני שומע את שי שאמר שאתמול הם עשו 10%, אני לא ראיתי.
לא,
בנאום של ביבי הוא הביא 10%.
מטורף, זה מספר מטורף, חבר'ה, לא יעזור כלום. עכשיו, עזבו דעות פוליטיות, יש לכם שם קהלים טובים. קהלים טובים, לא יעזור כלום. אתם לא יכולים להתעלם ממאות אלפים שצופים שם בחדשות ומאות אלפים שצופים שם בפקטיות.
אילן, כנראה שאתה חברה עשירה מאוד, עשירה מדי, ויש לך אידיאולוגיה. אתה יכול לשלוח עצמך גם להתעלם מקהלים, שזה מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, וזה אולי בסדר מבחינה משפטית, אבל יכול להיות שבאמת לאורך זמן זה יתנקם. אנחנו היו יכולים לנהל את השיחה עוד שעתיים. אילן, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה. אילן טוביהו, לשעבר משנה למנכ"ל רשת, ועוד המון 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 דברים. היום יזם ומשקיע. שבת שלום.
שי גולדן, יובל נתן, רשות השידור.
אני אגיד לך משהו, בהמשך מה שאמרתי על אורי מיסגה ומה שדיברנו אתמול עם, עכשיו סליחה עם אילן, יש איזה לקונה בסיסית באמת שהשמאל הישראלי או מחנה המרכז שמאל לא, לא, לא מסוגל להבין, ואני כבר חודשים צועק את זה. תראו חבר'ה, אין בעיה, לא לגיטימי בעיניכם מה שאומר ינון מגל, נגיד בסדר, יאללה, עכשיו בואו נהל שיחה לעניין הזה, אבל ברגע שאתם אומרים ל-350-400 אלף שצופים בו מדי ערב, אתם לא לגיטימיים ביחד איתו. אתם לא לגיטימיים. אז אתם שופכים את הכל עם המים.
אבל העמדה המנוגדת אומרת, זה לא שאתם לא לגיטימיים. אנחנו מבחינתנו, ערוץ 14, הוא כלי תעמולה. מסוכן, שמיוצר נזקים איומים לחברה הישראלית. שוב, לא דעתם של אנשים.
אפשר לנהל דיון על הטענה הזאת.
ואנחנו לא נתמוך בדבר הזה, למרות שזה עולה לנו בכסף.
אפשר לנהל דיון על הטענה הזאת. ואני אומר, בסדר גמור, בוא נהל דיון על הטענה עם ערוץ 14, ערוץ הסתה. בסדר, אפשר לדבר על זה. לטעמי לא, טעמו של פלוני, כן? בוא נהל.
זה אגב בעיניי אותו דבר כמו שבעיניי החליטו. לא רוצה לפרסם בעיתון הארץ, כי עיתון הארץ יש לו קו שמאלני.
פייר אנף, אני רק אומר, האם אתה מבין שכאשר אתה אומר, אני לא מפרסם בערוץ 14, או לחלופין, אני עושה דמוניזציה, ויליפיקציה, וכל הדברים שעושים לערוץ 14, מה שהצופה של ערוץ 14, ואילן שילוח הסביר את זה, הוא אמר, הצפייה בערוץ 14 היא שונה מערוץ 13 ו-12 ו-11. זה צפייה שבטית, זה צפייה קהילתית, זה צפייה של משפחה, ואתה בעצם אומר למשפחה, תתלכדו כולכם נגדכם, כולם נגדכם. ואתה בעצם מגבש אנשים, מגבש אנשים, שיש דרך פוליטית, עכשיו נדבר פוליטית לאילן שילוח, שאולי מאזין לנו. מר שילוח, תרגיד, האם המטרה היא לפרק...
אני לא בטוח שהוא בעורב אישית בדברים
האלה. לא משנה, כל הגיונים שחושבים שלייבש את ערוץ 14, זה גם יחסל פוליטית את נתניהו. הפוך, אתם לא מבינים את האירוע בכלל. אתם מגבשים את כל הצופים תחת מטריה אחת של דפוקים, של מי שנבגדים, מי שמבוזים, ואז הם חוזרים לאיפה? למי שלא מבזה אותם, ולא דופק אותם, ולא מסתייחס אליהם ככה. תתחילו להבין שיש פה עוד ציבור במדינה הזאת, ותפסיקו להסתכל עליו בבוז, בגועל, בהתנסעות, בשעת נפש. אם אתם רוצים לעשות שינוי, אם לא רוצים לעשות שינוי, ורק להצביע על הברברים, הערוץ הבא, להגיד, הברברים, תראו את הברברים, אז 100%, אז לא יהיה שינוי. אבל אם אתם רוצים לעשות שינוי, ולהצליח לפרק את המחנה, ולגייס אליכם כוחות מאוזנים, כוחות מתונים, כוחות שאפשר לנהל איתם שיחה, אז תתחילו לפנות לכולם בכבוד, ולא מתוך הביטול והעיון והפסילה הזאת.
כן. טוב, בוא נגיד בוקר טוב, ועכשיו לנצן הורוביץ, אנחנו מכירים אותו שנים, בתור כתב חוץ,
וראש לדברים,
דסק,
כן.
חדשות חוץ.
יורמרת.
ואז הוא עשה את המוב לפוליטיקה, והיה מוב מאוד מוצלח, מבחינתו הגיע לרשות מרץ, והיה שר הבריאות, ואז דברים פחות עבדו. ועכשיו הוא מוציא ספר חדש בשם לחודים, על אירועים הטרגיים שהתרחשו במיגונית ברעים. בוקר טוב, ניצן.
בוקר טוב לכם.
אז שנייה רגע, לפני הספר, בהמשך לשיחה, לא יודע אם הקשבת, מה עמדתך בנושא? אתה בעד להחיל את ערוץ 14?
לא הקשבתי.
אוקיי. בעקבות כל פרשיית החרם של בנק לאומי על ערוץ 14 וכולי, מבחינתך ערוץ 14 הוא כלי תקשורת לא לגיטימי, שאסור לפרנס אותו ולבוא להתראיין בו, או שזה כלי תקשורת קיים, עובד, מסגשג, ולכן כאיש שמאל אתה אמור להשתמש בו כדי להגיע לקהל שאולי כרגע לא תומך בדעותיך?
קודם כל, אני לא חושב שהם כל כך מזמינים אנשים מדעות אחרות.
הם מזמינים הרבה, דווקא.
מזמינים, תאמין לי, ניצן, יום-יום, את כל חברי הכנסת מהשמאל.
אני שאלת את דעתי, זה הרושם שלי.
מוסי רז, זה היה בפטריוטים שנים.
אני אומר לך, ניצן, שמזמינים את כולם, הם מסרבים. הבעיה היא סירוב, לא הזמנה.
הרושם שלי מדי פעם כשאני צופה בזה, זה שיש שם דעה מאוד אחת, קיצונית, ואתה יודע, בשנתיים, שלוש, שעברו על המדינה הזאת, במיוחד אחרי המלחמה, ואנחנו עדיין במלחמה, צריך קצת להפסיק עם השיח הכל כך, כל כך זועם וכועס ושונא ומפלג, ולצערי, אני הרבה, זה מה שאני מתרשם שעולה מהערוץ הזה, המון המון כל הזמן לחפש בכל מיני נקודות ויכוח ונקודות ניגוח ומחלוקת, לי אישית זה לא נעים וזה קשה.
כן, אבל לשם ההגינות אני חייב להגיד שזה דבר הזה קיים בכל הערוצים, גם ב-12 וגם ב-13, זה פשוט עניין של איפה פוזיציה ומה דוקר לך בעין ומה אתה מרגיש איתו נוח. אבל לא לשם זה רצינו לשוחח איתך הבוקר, אלא בוא נדבר על הספר, הספר החדש שנראה מאוד מאוד מעניין. תספר לנו מתי עלה רעיון, איך זה קרה.
וגם כתיבת ספר, בחירת הפורמט מה שנקרא.
תראה, הספר הזה מספר את הסיפור המלא, האמיתי והעוצר הנשימה של המיגונית בצומת רעים, המיגונית המפורסמת, שבתקשורת היא זכתה לכינוי מיגונית המוות, אבל אני קראתי לה מיגונית הגבורה, כי היו שם באמת סיפורי גבורה, באמת מסמרי שיער יוצאים מגדר הרגיל. הסיפור שהתפרסם הוא הסיפור של הנר שפירה, כן, שזרק החוצה את הרימונים, אבל אני מצאתי במהלך התחקיר שהיו שם עוד אנשים שהיו איתו, זו הייתה עבודת צוות, והם הצליחו להדוף את המחבלים הרבה יותר זמן ממה שחשבו וממה שפורסם. ובכלל, כל האירוע הזה היה בעיניי ביטוי של חברות, של אנושיות מאוד גדולה. היו שם אנשים שהגנו אחד על השני, שהקריבו את החיים שלהם בשביל חברים שלהם. סיפור, נכון, סיפור מאוד קשה, אבל יחד עם זאת סיפור שיש בו גם המון... המון, המון רוח אנושית גדולה. עכשיו, למה החלטתי לכתוב את זה? זה פשוט סיפור שתפס אותי אחרי השבעה באוקטובר, כמה ימים אחרי זה שמעתי את הסיפור, ואיכשהו הסיפור הזה נכנס לי ללב. עוד הרבה סיפורים אחרים היו, שואלים אותי, אז למה דווקא זה? כי פשוט זה תפס אותי. ונפגשתי עם המשפחות, עם הניצולים, עם המשפחות של החטופים.
בגלל שזה המיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית שמצא את עצמו בתוך המיגונית הזאת, משהו במובן הזה, שכמו...
אני חושב שכן, אני חושב שכן. הם כולם היו מהנובה, מהמסיבה, ובאמת המון סוגים של אנשים מכל החברה הישראלית, אתה באמת, באמת נכון. ויותר מזה, אולי בגלל האופי הזה של המסיבה, של הנובה, היו שם גם הרבה אנשים ככה יצירתיים, כל מיני מוזיקאים ואומנים ואנשים שכתבו וכולי, שהיה מרתק לספר על החיים שלהם ועל הדרך שלהם, למרות שכולם היו נורא צעירים. זאת אומרת, זה חבר'ה בני, כזה אחרי צבא כזה, כן? חבר'ה צעירים מאוד.
אני רוצה ניצן, להשתמש באמת הניסיון הרב מאוד שלך עיתונות בכלל, בסיקור מן הסתם, גם חדשות בינלאומיות וכן הלאה, לגבי הדרך שבה אנחנו מספרים את הסיפור של השבעה באוקטובר לעצמנו. האם אנחנו מצליחים לספר את הסיפור הזה בחלוף עוד מעט 10 חודשים? האם אנחנו בכלל מצליחים לספר את הסיפור הזה, שהוא כל כך גדול והוא כל כך מטלטל, והפרטים שנחשפים יום יום הם בלתי נתפסים, ו... לא יודע כמה שנים ייקח לנו להרים את האבן ולהבין מה יש מתחתיה באמת בלי שנוכל להסתכל באומץ.
כל שבוע אנחנו שומעים סיפורים מזעזעים חדשים שלא שמענו.
אנחנו מצליחים כתקשורת לספר את הסיפור לעצמנו? מה באמת היה שם?
לדעתי עוד לא. כשחיפשתי וחקרתי על הספר הזה ומצאתי את החומרים ונפגשתי עם הרבה אנשים, אז השאלה העיקרית שכמעט כולם שאלו את עצמם, אני שואל את עצמי עדיין, זה איך זה קרה? איך זה יכול להיות? איך קרה דבר כזה? אנשים עדיין לא מבינים, אני חייב להגיד שגם אני לא ממש, איך דבר כזה קרה? כן, אני יודע המון פרטים שקרו לפני, וכל מיני התראות, וכל מיני דברים במהלך אותה שבת, ובימים שלאחר מכן וכולי, אבל את התמונה הגדולה, איך דבר כזה נורא קרה, ואנחנו עדיין, לדעתי, לא מעכלים את הסיבות, לא מבינים את הסיבות, לא מעכלים גם את המשמעויות. מה גם שזה לא נגמר. המלחמה נמשכת, גם בדרום, גם בצפון, החטופים, רובם לא חזרו, לא חוזרים. המפונים, הקורים לא חוזרים, אז אנחנו עוד בתוך הסיפור. עכשיו, אתם יודעים, חברים, יצאו עשרות, אומרים שיותר מ-80 ספרים כבר. בארץ על השבעה באוקטובר, ולדעתי יצאו עוד עשרות, ואולי מאות, ואני יודע שכבר מכינים סרטים, סדרות, חלק כבר אגב הכינו, גמרו, כי פשוט אנשים יש להם צורך עמוק להבין מה קרה, מה קרה לנו, מה קרה שם, מה קרה, זה הרי בכל מקום, לכל אחד יש מישהו במשפחה, לכל אחד שמע, כל אחד היה, כל אחד הרגיש, לא, שי, אני חושב שאנחנו עדיין לא מעכלים. Mm-hmm. לא מעכלים גם את המשמעויות של כל ה... לא הדבר. עכשיו, הספר הזה הוא לא פוליטי. תבינו, אני לא, למרות שאני איש פוליטי ושר וחברי כנסת, הספר הזה הוא לא פוליטי. הוא עוסק בסיפור עצמו שהוא חזק מאוד, הוא סיפור קשה, הוא סיפור מרתק בעיניי, ממש זה כמו ספר מתח, אבל השאלות שעולות מכל משפט שם, הם כל אחד יכול לראות, לשאול את עצמו, כן? זה ממש עולה מעצמו. איך קרה? למה? תראו, היו שם כמה ניצולים שבדרך נס, דרך מופלאה, ניצלו, למרות שהמחבלים נכנסו פנימה וירו בהם מטווח אפס. אבל הניצולים האלה היו שם 7 שעות עם הגופות.
מתחת לגופות, כן.
עד שמישהו בא לחלץ אותם, והמישהו הזה אגב לא היה צבא או משטרה, זה היו אזרחים שבמקרה נקלעו שם לאזור והוציאו אותם. אתה לא מצליח, אתה לא, עד היום אני... איך זה שלא באו לעזור להם, שלא באו להציל אותם, כן?
כן. ניצן, אני רוצה לשאול אותך רגע על הנושא באמת... אנחנו רואים, זה היה לפני 10 חודשים, ואנחנו זוכרים שמיד לאחר מכן, שכולם היו בהלם, אז זה יזע גם תפיסות עולם. זאת אומרת, אנשי ימין פתאום הבינו שאתה לא יכול להחזיק את הדבר הזה שנקרא עזה, ולהתעלם ממנו והכל יהיה סבבה, ויש לך ממשלת ימין מלא על מלא, ידיין לא נותנת לך שום דבר, שום ביטחון ושום יכולת אמיתית לפתור איזושהי בעיה, ואנשי שמאל בצד שני הבינו שגם אולי באמת אין שום פרטר בצד השני. לך זה עשה משהו?
תראה, זה שמי שנמצא בצד השני הוא לא חבר שלנו והוא לא אוהב אותנו, זה אני ידעתי. אתה יודע, בניגוד למה...
אבל שאני מטפת למסע ומתן לשלום, אנשים שיש פרטנר, היית בדעה שיש פרטנר.
בוודאי, זה מה שאני רציתי, להסביר את הבעיה, לא לשלם לגרועים שבאויבינו מדי חודש, להעביר להם מזוודות עם מיליוני דולרים, ולממן אותם כדי שהם יבנו מנהרות ויאספו נשק נגדנו. לי לא היו אשליות. דווקא ממקום מאוד מפוקח אמרתי שצריך להמשיך את מה שעשינו עם מצרים ועם ירדן ועם האמירויות, וצריך לעשות את זה גם עם האנשים הכי שזה הכי בוער, הפלסטינים. אז אמרו לי, לא, אין יותר בעיה, אין יותר סיפור, הנה ראית, עם האמירויות אפשר לעשות שלום בלי להזכיר בכלל את הפלסטינים. אבל הבעיה הזאת קיימת. עכשיו השאלה, איך אתה ניגש לבעיה? האם אתה הולך לדרך הכי הרסנית, לוקח את הארגון הכי מסוכן ומממן אותו ומחזיק אותו מתוך איזו תפיסה מעוותת, או שאתה מנסה לבנות משהו אחר?
אתה חושב שבלי ישראל החמאס לא היה משהו? אתה חושב שהתמיכה שאנחנו רואים שהיא אדירה בעולם הערבי בכלל, ובטח בקרב הפלסטינים, ברעיונות של אסלאם קיצוני, זה משהו שאנחנו המצאנו?
לא, אבל אתה יודע, אני גם רואה אופציה אחרת. אני רואה למשל את היחסים שיש לנו עם מצרים וכמה הם חשובים לנו. רואה את היחסים שיש לנו עם ירדן. לא כולם רוצחים חמאסניקים. אגב, גם במדינות האלה שהזכרתי, זה לא מתוך איזה אהבה לישראל או זה. אני בדברים האלה, אני מאוד מפוקח. אני לא איזה רומנטיקן של שלום, שוויוני ולבחון.
אבל ניצן,
אני חושב שצריך לעשות הסדרים, לשמור טוב על הגבול שלנו. אתה יודע, אני לא מבין עד עצם היום הזה.
אני אגיד
לך מה... למה בשבעה באוקטובר לא שמרנו על הגבול? באמת, אתה יודע, אני הייתי בקבינט הביטחוני. אני יודע איך נראה הגבול הזה, אני יודע מה יש לצהל, אני יודע מה היכולות של מערכת הביטחון, אבל הם לא באו לידי ביטוי, הם פשוט זלזלו והפקירו במשך חודשים. זה לא קשור בכלל לפלסטינים. אני אומר, קודם כל, אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו, ואנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות, ולא עשינו. ומעבר לזה, הפלסטינים, אני יודע בדיוק מי זה חמאס ומה זה
הלאה. תראה, אני חושב שאחת מהעקרות, אולי שחלק גדול מפחות האנשים שאני משוחח איתם בצד השמאל המדיני, היא שכן, ידענו שחמאס לא, הם לא אוהדי ישראל גדולים. זה היה ברור. אבל הזוועות, האכזריות, החדווה אלי הרג, הססון אלי אונס, ועריפת ראשים, וכולי וכולי, ולא נתאר את כל התיאורים. הם שהדהימו, אני חושב, את הציבור. כי אני חושב, נשמע שזה שמה מוזר לומר, אבל אם היו נכנסים והורגים את המספר הזה, לא שהיינו אומרים, אוקיי, זה בסדר, ברור שזה מטלטל, מזעזע ובלתי נתפס, אבל כשאתה מוסיף את ההיבט גם של הזוועות, אתה אומר, אוקיי.
זה המסר ברור.
אני עם האנשים האלה לא אוכל לעולם לדבר, כי אנחנו פשוט שני יצורים אנושיים שונים. אנחנו ישויות אנושיות שונות בכלל. אין להם שום מכנים שתף איתנו.
יש פה שני דברים. אכן, גילויי רצח וברבריות נוראים. אגב, באמת, זה משהו שעד היום, אפילו סיפור המיגונית הזאת, אני חושב אחד החשיבות שלו היא שהוא ממחיש את זה ומוכיח את זה. אתה פשוט רואה איך קבוצת רוצחים פשוט התעללה באנשים שהם לחלוטין לא חמושים, חפים, כמובן חפים מפשע, אזרחים מבלים, זאת אומרת, חבר'ה באמת הכי... ולכן אחת הסיבות שכתבנו זה באמת להראות את, את המציאות הזאת, הרצחנית כל כך, הנוראה. אני לא מתעלם מזה, אף אחד לא יכול להתעלם מזה, אני חושב שמי שיתעלם מזה זה מי שכל השנים מימנו את החמאס לעזאזל והפקירו את הגבול, וזה מה שקשה להבין, מי הרוצחים האלה, אני יודע, עכשיו, ביחס לכל הפלסטינים, לכל הערבים, לאף פעם לא נוכל לדבר, הנה מדברים גם עכשיו, זה לא מציאותי. את הרוצחים ואת הברברים ואת הכוחות הקיצוניים והאלימים צריך למגר, ולכן אגב הייתה כזאת תמיכה וקונסנזוס פוליטי סביב היציאה למלחמה. אם אנחנו נזכור, אתה יודע, במשך חודשים ארוכים לא הייתה אפילו מחאה נגד המלחמה הזאת, מה שהיה בכל מלחמה תמיד, כי כולם הבינו שיש פה כוח רצחני ומרושע שצריך פשוט לחסל אותו. אבל מכאן ועד להגיד, טוב, אז עכשיו אנחנו נשלוט בכל הזה ונגרש את כל הערבים ונהרוג את אלה, נעשה דברים מחרידים בעצמנו, זה לא. זה לא התשובה, זה גם לא פותר שום דבר, זה רק מחריף את הבעיה.
נצא לרוב, אנחנו חייבים לסיים.
רגע, לחודים, נכון? גם ב...
לחודים, כן, לחודים.
ביחד עם ערבי דגין, נכון?
נכון, נכון. הוא פשוט צרפתי, חבר שלי צרפתי. הספר גם יוצא בצרפת, במקביל. יש שם עניין גדול, כן. אולי, כן, באמת עניין גדול.
אז גם בחנויות הספרים, גם בחנויות הדיגיטליות מן הסתם?
בדיוק.
עכשיו במבצע אני רואה, 68-60 בחנות של, מה זה? של ידיעות ספרים.
נכון.
תנו לכם משהו כיפי, משהו קליל לסוף שבוע. תודה רבה, ניצן הורוביץ.
טוב לשמוע את קולך, ניצן.
תודה רבה לך.
שבת שלום. פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים שעה שנייה.
וכזה,
שי גולדן, יובל נתן, רשות השידור.
מה קנולר מילה סוויטלמן, מה יש מה הבעיה? יובל, החובה.
אנחנו נדבר עם מגי טביבי, בוא נדבר עם הרבה על ערוץ 14.
כן, כן.
נדבר עם נטע סרוסי, כתבת משפטית של גלובס, על בגץ יוליה, שמלוב, ברקוביץ', חדשות 13 וכולי.
אגב, נגיד ככה לגבי ערוץ 13. אתה יודע, אני יודע, ויודעת מילוש. פנינו לכל מי שאפשר לדבר בערוץ 13, כל מי שאפשר לדבר, עובדים, מנהלים, דוברים, מהצד של יוליה, מהצד של מתן, כולם, אף אחד לא רוצה לדבר. ומצד שני, רואה אותם הולכים להתראיין בכלי תקשורת אחרים. אני לא מבין את העניין הזה, והוא בעיניי לא ראוי ולא מכובד.
זה קשור אליי או קשור אליך, אתה חושב?
אני מעריך שזה קשור אליי, וזה פשוט לא מכובד. וערוץ 13 רוצה לייצר מסר, החבר'ה שם שמתנגדים למינוי, תשמיעו את הקול שלכם.
תשמיעו את הקול שלכם.
תשמיעו את הקול שלכם. אתם עיתונאים? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? פשוט איזה...
אני אתן לי לא להגיב, בבקשה.
היקפי צביעות שאין להם, באמת, אין להם גבולות. לא נעה להם.
דבר איתי רייטינג.
לא נעה להם. אמן, אחר כך מתפלאים שאנשים אומרים, אתם יודעים מה, go fuck yourself, אני מצביע לביבי, לא מעניין אותי. כי אתם כל כך דוחים, אפילו אנשים כמוני אתם דוחים. אפילו אנשים כמוני אתם דוחפים החוצה, אז עם מי תישארו? עם עצמכם? תישארו עם עצמכם, תהיו בריאים. אין בעיה. תישארו עם עצמכם וביבי יהיה בשלטון, רק תגידו, למה? למה הם לא מבינים? כי אתם לא רוצים להקשיב. כי אתם לא רוצים לדבר. אתם רק רוצים לשלול, רק רוצים לסנוע, רק רוצים לבטל, רק רוצים להגיד, ערוץ 14 הנורא הזה, לא חבר'ה, לא. אני יושב כל יום בערוץ 14, אומר דברים הכי בורים על הממשלה הזאת, כל יום, אני מדבר דברים יותר בורים שאומרים בערוץ 13. יש משפטים שאמנון אברמוביץ' לא אומר ואני אומר בערוץ 14, אבל אתם לא מוכנים להקשיב. האויב, ערוץ 14, תקשיבו, תפתחו. אולי תגייסו, מה שנקרא, שותפים לדרך.
האויב ועוזריו.
אולי תגייסו שותפים לדרך. אולי תמצאו פרטנרים שתוכלו לעשות איתם מהלכים חברתיים ופוליטיים. לא, האויב, כולם האויבים שלכם. וזה לא, זה לא רק העיתונאים, זה כל הקהל, זה מה שאתם לא מבינים. אבל יאללה, בקטנה אין כוח לזה.
דבר איתי רייטינג, מספרים, 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 אין להם דעות.
כי אני אומר מה, הם לא רוצים לבוא להתראיין פה, למה? למה? אנחנו לא מראיינים בצורה הוגנת, אני לא נותן אנשים את
הביטוי. מדובר כרגע בקרב על מהדורת חדשות השלישית במדינת ישראל. זה מעניין, בגדול כלב מת, ועוד 5,000 איש בברנז'ה.
זה מעניין.
אז אנחנו נדבר על זה איפה שנדבר על זה, ומי שלא רוצה לדבר, שלא ידבר, יאללה, נתקדם.
יפה, גיא זוהר 1-5 ב... זה רק 17 דקות, אוקיי. איילה שמוקדמת 3-6, איילה רגיל 3-5, חדשות 3-2, כמובן ב-11. זמן אמת אתמול היה גם תחקיר המיגונית הזה, הסרט מאוד מעניין, 3-6, צפיתי לי יותר, ואולפן, זמן אולפן,
זה... תשמע, מה זה צפיתי לי יותר? אני אגיד לך את האמת, אני באופן אישי, אני לא מסוגל לראות את זה. אני לא מסוגל, אני לא מסוגל יותר.
אבל אילנה מביאה בעובדות, בעובדה, סיפורים על לא יודע מה, וכן מביאה את ה-15-13-14.
סיפור על שבוי שחזר וחולץ וכל זה, זה סיפור שיש לו טיפה יותר happy end, מאשר עוד סיפור שפשוט אנחנו לא יכולים להתמודד איתו, אנחנו לא יכולים. נגמרה לנו, נגמרו הדמעות, יפשו הדמעות.
אתה צודק. קשת, קשת, קשת. רפי רשף 7-4, עודד 8-4, מרציאנו עם משדר מקדים 10-7, חדשות נמוך 11-9, מוזר, עוקדים 14-7, אינטימי זה...
גם נמוך יחסית.
מה זה אינטימי?
רפי רשף מראיין אנשים שעובדים בקשת.
8-1.
כן.
מצחיק.
אמיתי? כמו לראיין דירון אברהם.
וואלה, רשת 13. לוסי 2-4, חדשות 6. אז אלמוג ירד, זהו, נגמר?
אני לא יודע אם הוא עבר כבר או לא, צריך להתקן את המאזינים, הוא עובר לחדשות 12, וספי עובדיה גם עובר מחדשות 13 לעובדה.
שמע, צביקה, ספי, אלמוג, זה שלושה שמות שהיו בולטים על המסך שם.
תמרי שלום, אז מה, גם לא מזמן.
תמרי שלום, נכון. נדב היה לפני שנה, כן,
נדב, מי עוד היה?
נדב היה.
נכון.
נדב היה גם כן, נכון, היה שם מגיש. מפרשן. חדשות 6 במקום אלמוג 3-1, אזור מלחמה לדעתי אתמול היה ברוך לדעתי 5-4, הם בעצם לא היו כל הזמן באירוע הזה, בדיון הזה, מעניין.
לא יודע.
חדשות 6-1, האח הגדול 11-5, מי ניצח שם? רוקדים 14-7, כן. האח הגדול 11-5, חדשות 13, הצינור גייס לערך 7-2, אחד המספרים היפים שלו בזמן האחרון.
הוא גולש יפה על הרייטינג של האח הגדול באופן קבוע.
כן, כן, הביא מספר יפה אתמול. המדורה המקדימה עם שרה בק ב-14-3-5, אולפן 5-3-1, מהדורה מוקדמת 4, חדשות של מגי 7-3, לעומת 6-1, ניצחו שוב את 13, הפטריוטים 7-5, פתחי את שי 5.1% רייטינג.
כן.
מגי, תביבי, ערוץ 14.
בוקר טוב.
איתנו על הקרף.
כן, בוקר טוב, מגי.
בוקר טוב, שלום לכם, בוקר טוב למאזינים ולמאזינות, שלום.
מה שלומך?
אז
השבוע במהדורה של יום שלישי, שהיה יום י' ז' בתמוז, עשית משהו שלא עשו עד היום בטלוויזיה בישראל.
אתה יודע מה מדהים? שקודם כל, שספור הפך להיות אייטם. כי אני הרגשתי מאוד בנוח לחוות את הרגע האישי הקטן שלי בתוך היום הזה, כי באמת לקחתי על צמצום, אני צמה את כל...
את כל הצומות? גם צום גדליה?
כן, כן, את כל הצומות, יום כיפור, תשעה באב.
זה המייג'ור, אנשים לא מכירים, הציבור החילוני לא שמע על י"ז בתמוז או על צום
גדליה. תענית אסתר, יש כמה, יש כמה טובים.
לא, הרוב לא, הרבה גם לא לוקחים לעצמם את כל אותן צומות, וזה פשוט הרגיש לי מאוד בנוח, וכי אני אחת שלא מתביישת ולא מתנצלת, לא בתהליכי חזרה שלה בתשובה, לא בהתקרבות שלי לקדוש ברוך הוא, לא בשיח שלי, לא בדיבור שלי לדבר הזה. ואני חושבת שיש מקום להכל היום בטלוויזיה הישראלית. ולא חשבתי, אגב, לא הייתה שום כוונה מלכתחילה ליצור איזשהו בז סביב הדבר הזה, אלא באמת לחוות את הרגע הזה ולפתוח את הצום. ואני מאושרת על קידוש השמיים שזה עשה.
אני חייב להקריא לך קטע מאיזה טוויט שראיתי השבוע, שמישהו כתב בשם אביעד סנדרס, אני לא צופה בערוץ 14, לא רק בו, אלא גם ב-12 או ב-13, פשוט לא צופה. אבל הקטע הזה, הוא מתייחס לקטע שאת שוברת הצום במהלך שידור המהדורה, פשוט העלה לי דמעות בעיניים, פעם ראשונה שראיתי מישהו בערוץ טלוויזיה שגרם לי להרגיש כמובן מאליו, ולא כמישהו שדרך חייו פשוט לא קיימת על המרקע. הקטע הזה הסביר לי למה ערוץ 14 הוא בית לכל כך הרבה אנשים, כמעט 50% מן האוכלוסייה הישראלית צמה אתמול, לא יודע, אבל נגיד, או הייתה במודעות שהיה צום אתמול, זה המון, תרשו לי לנחש, זה לא פתח מהדורות חוץ מערוץ 14. וכו וכו וכו, זאת אומרת, יש משהו בדבר הזה שאני חושב שבאמת בציבוריות החילונית התקשורתית הישראלית הוא לא קיים בכלל, אני אפילו לא חושב שמישהו אומר צום קל בתוכנית בוקר או משהו כזה, זאת אומרת, זה משהו שפשוט הוא לא קיים, כי הם לא שמעו על זה, הם לא מכירים אף אחד שצרם.
לא, זה משהו שנצחק לשוליים, ותרשה לי לומר שבמשך הרבה מאוד שנים טובות היה כל, או חלק מאוד ניכר בציבור הישראלי, שפשוט הוא שתק, הכל שלו הוא שתק. ומה שמדהים בעיניי בתוך כל הסיפור הזה, שאחר כך כשזה עורר שהוא הד ציבורי מסוים, אחרי אותו רגע טלוויזיוני, נקרא לו ככה, רוב התגובות שקיבלתי דווקא מהסקטור החילוני, שכתבו לי, סימסו לי, באמת הטלפון שלי היה מוצף בימים הללו, שהם לא ציפו, וזה תפס אותם, אותו רגע תפס אותם, ומה שמדהים, לפחות בעיניי, בחשיבה ככה בדיעבד, שקצת שכחנו מי אנחנו. אתה יודע, אנחנו עם יהודי, בארץ יהודית, נכון, גם דמוקרטית, אבל ארץ יהודית, ואני שמחה לתת לזה את המקום הזה.
עכשיו, את יודעת, בשנה, שנתיים האחרונות, ביתר סט, באמת בשנה האחרונה, אולי בעצם לפני המלחמה, הייתה פה ממש מתקפה רבתי, לא רק על דתיים, אלא גם על הדת עצמה, על המעשה, על המעשה הדתי. הנחת תפילין בציבור נחשבה באמת, למישהו שם כמר, מישהו שם כתב סרסור ילדים, כל מיני דברים מטורפים על הנחת תפילין. מנהל בית ספר בתל אביב, זאב דגני, כמעט היקה חרדי שביקש לתת, להניח...
פתח דוכן של...
לנער בן 18.
תפילין, כן.
נער בן 18 שרצה להניח תפילין, הוא אמר לו, אתה שוטף לו את המוח, לילד בן 18, חייל.
לכן אמרתי ששכחנו מי אנחנו, שכחנו שאנחנו קודם כל יהודים. עזוב ימין, שמאל, זה פחות מעניין. אנחנו בני אדם ואנחנו יהודים. ואני מתחברת לתחילת דבריך, לפני שפניתם אליי, שקצת אנחנו יוצרים אויב מבית, ואנחנו שוכחים מי האויב האמיתי בתוך כל הסיפור הזה. וצר לי על כך.
אז בוא נעשה רגע לציבור המאזינים החילונים שלנו, שלא יודעים מה זה בכלל י' בתמוז, תסבירי להם איזה... למה אנשים צמים בכלל ביום הזה?
אתה רוצה שניתן לך בריף קצר על כל... ארבעת עצמות, אני יכולה...
לא, לא, רק על יוזל בתמוז, כי אני חושב שזה משהו שבאמת עברו הרבה אנשים, הם שמעו על זה השבוע, כשהם ראו וידאו של הרשותה מים בשידור, ובאמת, אני בבית דתי אני מכיר, אבל הרבה אנשים באמת לא מכירים ולא יודעים, לא יודעים מה זה הסיפור, למה בכלל צמים יוזל בתמוז?
אז יוזל בתמוז זה אחד מתוך ארבעת עצמות על חורבן בית המקדש. התענית הזאת היא למעשה מציינת את הזמן שבו הופתעו חומות ירושלים, והמצור על העיר שהגיע לסופו שבועות ספורים לפני חורבן. וזה למעשה, יש כאלה שהם מתפלפלים, שאומרים לפני זה קרה חורבן בית שני או לא בית שני, אבל זה הסיפור...
במסכת תענית, בוא נגיד לך, כתוב ככה, חמישה דברים אירוע אבותינו ב-17 בתמוז, נשתברו הלוחות, לוחות הברית, בוטל התמיד, חורבן התמיד, הופקעה העיר, ושרף אפוסטומוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל.
אלה... כן, יש לך למעשה, אתה יודע, אם אתה הולך לציר הזמן, אז יש לך את הצום של י' עשרה בטבת, תחילת המצור על ירושלים. יש לך את י' ז' בתמוז, שזה הפקעת החומות והכניסה של הבבלים לעיר. יש לך את אישה באב, שזה חורבן בית המקדש הראשון והשני. וצום גדליהו, לגדליהו בן אחיקם, מותו למעשה מסמל לכאורה את סופו המוחלט של הישוב היהודי.
כן, ומהדהד את רצח רבין למי שרוצה...
נכון, זה הרצח הפוליטי...
את זה כנראה כולם מכירים.
הרצח הפוליטי הראשון בישראל.
לגמרי. לא, אני רוצה לשאול אותך, כאילו ברמה האישית, זאת מדברת על זה שאני מתחזקת בשנים האחרונות, אני רואה גם באינסטגרם, עצמם פרשת שבוע כל שבוע, וזה משהו שהוא תהליך אישי, או שתהליך שקשור לעבודה שלך ולמצב שלנו כמדינה וכולי?
התהליך הזה התחיל כמה שנים טובות לפני שנכנסתי בכלל לתפקיד ונכנסתי לערוץ. אני למעלה מחמש שנים בתהליך חזרה של חזרה בתשובה. שומרת כבר כמעט יותר מארבע שנים שבת. זה התחיל מתהליך אישי. ואתה יודע, אנחנו חיים בעולם מאוד הישגי, מאוד תחרותי, מאוד חומרי. ואני חיפשתי את המקום הזה של להתחבר יותר לקרקע, להתחבר לרוח. ושומר אותי מאוד שפויה. ולכן אני נמצאת שם.
קיבלת גם ביקורת על האירוע שבירת הצום בשידור חי?
כן, אתה מקבל ביקורת.
שאגב, הביא רייטינג טוב למהדורה, נכון? היה שווה.
אתה מקבל, אתה לא עושה בשביל הרייטינג, זה בטוח, אבל אתה מקבל הרבה, מקבל ביקורות. אני אדם שלא... כשהביקורת היא לגיטימית, אני כמובן מתייחס לזה גם בישיבה, אבל כשהביקורת לא לגיטימית, והיא מונעת משיפולים גם כאלה ואחרים, אני פשוט מתחלתי בגדר רעשי רקע.
לפני יומיים שלושה פרסם יהודי ושם עמית סלונים בוואלה טור, שבו הוא אומר קטם על מגי טביבי, שלקח למהדורה 27-28 דקות להזכיר את שני החטופים ששמותיהם הותרו לפרסום.
כן, ראיתי את זה.
כן, אני שואל, רק תראי את עיני הצופות והצופים, המאזינות.
אני אשמח להתמד עובדות. כי הסיפור של אותם שני חטופים, שזה באמת... טרגדיה, קודם כל צוין בכותרות המהדורה המרכזית, ומי שמטיל בכך ספק גם יכול, איך אומרים, הכל היום פתוח, הארכיון זוכר, יכול לחזור ולראות זאת. ויש בחירה מסוימת, ואנחנו נותנים מקום למשפחות החטופים, ואנחנו גם מביאים, משתדלים לפחות, להזמין הזנאי פתוחה לכל משפחות החטופים. יש משפחות שכן מגיעות, יש, אני חייבת להודות, שגרר גם הרבה מאוד משפחות של חטופים, שבחורות שלא להגיע.
למה? כי ערוץ 14 נתפס כמתנגד לעסקת חטופים וכמעדיף ניצחון מוחלט, whatever it is, על פני עסקת חטופים.
אבל זה קשקוש מוחלט, ולכן אני אומרת, ואני שמחה לקבל את הבמה הזאת, ההזמנה פתוחה לכל משפחות החטופים להגיע למהדורת החדשות, וגם
מה דעתך האישית אגב בנושא?
של מה?
של עסקת החטופים, עד כמה זה דבר שהוא מעל הכל, או יש מטרות שהן יותר חשובות מזה?
אני חושבת שאני לא אדם שמדבר בסיסמאות, פחות הצהרות, יותר מעשים. אני לא נכנס לניצחון מוחלט, לא ניצחון מוחלט. אני חושבת שיש שתי מטרות מאוד ברורות המלחמה הזאת. זה אחת חמאס, כי אתה לא יכול אחר כך להסתכל בעיניים של אותם תושבים שחיים בעוטף, וחוו את מה שחוו בשבעה באוקטובר, והמטרה השנייה והנהלה לא פחות, היא השבת החטופים. זו החובה המוסדת שלנו לחברה.
טוב, אנחנו חייבים לסיים, אגי, אז תודה רבה על השיחה הזאת, ושיהיה לך שבת שלום.
תודה, מגי.
ותמשיכי, יש לי תיאוריה שכל מה שרואים את גיא פלג או אברמוביץ' על חדשות 12, הרייטינג של ערוץ 14 עולה. אז שימשיך ככה. תודה רבה. שבת שלום, פרסומות אנחנו חוזרים.
שי גולדן, יובל נתן, רשות השידור.
תגיד אגב, לפני יוליה וזה, מה המדיניות אולימפיאדה אצלכם בבית? צופים צפייה משפחתית בכל האירועים הדרמטיים?
לא,
או ש...
לא, לא, לא בדגיב זה שיט, חוץ ממני.
באמת?
כן. אם יש משהו מעניין...
מה, עינת לא תראה מהאתלטיקה, מהשחייה, אני יודע מה, whatever?
לא מעניין אותה.
לא?
לא מעניין אותה.
כלום?
לא.
גם לא, מילוש, את לא תראי משהו, לא יודע.
אם אני אגיד לה, בואי תראי, הנה, יש פה משהו וזה, סבבה, אבל לא, לא, קשה להעליב את הקהל אצלנו. היורו איכשהו עבד פה ושם, אבל אולימפיאדה.
לא, אבל כנור נגיד, מה תצפי? נכון, אתלטיקה, שחייה, התעמלות מכשירים, הישראלים, ג'ודו כאלה, נכון? נצפה, מה? זה לא, אתה לא צריך להיות אוהד ספורט, זה מעניין, זה סיפור מעניין.
אני אוהב את זה, אבל אני במיעוט אצלנו בבית. טוב, בוא נדבר, בוא נגיד בוקר טוב הייתי אומר, ידידתנו החדשה, נטע סרוסי, כתבת המשפט של גלובס. מה נשמע נטע?
בסדר, אתמול חברה מאוד טובה שלי זכתה בפסטיבל ירושלים בתחרות הדוקו, אז האמת שאני מאוד מתרגשת בשבילה. לא, דניאל אל פלג בתחרות הדוקו עם הסרט המושל.
יפה, נותן את הקרדיט. איך הערך? דניאל הרשלג?
דניאל אל פלג, תקפו, סרט מיוחד מאוד, זה אומנם לא על חדשות 13, אבל יכול להיות שהמאזינים שלכם מתעניינים גם בזה, אז... אז למה לא?
שמי, איזה חברה טובה את? יפה. אני יודע שאתה בן אדם טוב.
פתחה. לא, אתם לא יודעים איך התרגשתי. זה כאילו, יבדה על זה 5 שנים, אתם יודעים על זה להרים סרט דוקו, והרציונים, וזה, זה פרויקט מקורף.
את מלכה, זה פשוט מלכותי. מדהים. מה שעשית עכשיו מלכותי.
והם מוכלים לך שלקחת לנו 2 דקות בשביל חברה, יאללה, בכיף. טוב, בואו נדבר על מה שקרה אתמול בבגץ.
יאללה, טוב.
מי נגד מי? מה התוצאה? באמת, מה התוצאה? לאן זה הולך?
כמו שאמרנו קודם, ניסינו לשנות, כאילו אני התחברתי לדיון, שמעתי קצת את טענות הצדדים וכל זה. א', זה נשמע בריפיט, כאילו הם חוזרים על אותם טענות הרבה פעמים עוד ועוד ועוד ועוד. אבל באמת לא הבנתי כאילו מי מנצח, מה קורה, מה התוצאה?
טוב, אז עוד לא יודעים. זה הרבה פעמים קורה בדיונים בבגץ. נדמה לי שדיברנו על זה גם בפעם הקודמת, שיש משהו בדיון בעל פה שכולם מצפים, אתה יודע, האנרגיה עולה באולם, וכולם מצפים בסוף שיהיה ורדיקט, וזה לא קורה. כי הם עולים למעלה ללשכות שלהם, שזה ככה 2 קומות מעל האולמות, ויושבים וחושבים מה עושים עם זה.
מגלגלים איזה קטנה, מדברים אליהם, מה קורה, כן.
אז אני אגיד לכם מה נראה לי, לאן נראה לי שהרוח נושבת, וזה גם היה די ברור אתמול באולם. הדבר הראשון שיקרה לדעתי, והוא כאילו טכני, אבל הוא לא לגמרי טכני, זה שאני חושבת שהשופטים הולכים לבקש מ-13 את הפרוטוקול של הדיון שבו נבחרה יוליה. והסיבה שזה עניין זה כי 13 לא כל כך רוצה למסור את הפרוטוקול הזה, אבל עוד הייתה אתמול בדיון.
פרוטוקול הדירקטוריון? הדירקטוריון של חדשות 13.
כי חוץ מזה לא היה פרוטוקול לדעתי באף שלב, כמו להכירי איך מערכות כאלה עובדות.
נכון מאוד. הם טוענים אגב שיש פרוטוקול לוועדת האיתור, אבל הם לא רוצים לתת אותו כי יש בו פרטים, אתה יודע, אישיים גם של מועמדים אחרים, וגם בית המשפט לא מתווכח עם העניין הזה, כי באמת לא מקובל לתת תרשומות פנימיות מהסוג הזה, אבל הם כן מאוד רוצים לראות איך החליטו דווקא עליה. ולכן אני מאמרת, כי השופט עמית כבר אמר את זה אתמול באולם, שזה קודם כל הם יבקשו עוד לפני שהם ייתנו איזושהי החלטה עקרונית מעבר לזה. עכשיו, אחרי שהדבר הזה יהיה, ותכף נגיד רגע למה זה בעצם חשוב, הפרט הכאילו טכני הזה, אז נוכל יותר טוב להבין לאן הרוח נושבת.
כי בעצם, בדבר הזה, בג"ץ אומר, כן, יש לנו סמכות להתערב בזה. בניגוד לדעה של ערוץ 13.
זהו, אז האמת שאני חושבת שגם אתמול באולם, כבר 13 הבינו שבג"ץ באירוע. והדיון התנהל כבר ממקום שבו היה קצת יותר ברור שבג"ץ באירוע, והשאלה היא רק כמה הוא בתוך האירוע, אוקיי? בעצם יש לנו פה הרי שתי שאלות. יש את השאלה הקטנה, שאלת המיקרו, השאלה של יוליה. מה הולך לקרות עם המינוי הספציפי שלה? וזאת שאלה קטנה בגלל שנראה לי, ואתם יותר מהתעשייה ממני, שדי ברור שהסיפור של יוליה הוא לא הולך להאריך ימים. זה כן? לפחות התחושה, זאת לפחות התחושה שלי שאני מקבלת מכל מיני אינדיקטורים, יכול להיות שאני ממש טועה ונגלה ואני כתב...
אני לא מרגיש ככה, אני חושב שזה all in, כאילו הייתה פה מהלך all in, בטח גם עם הלכת לבגץ וכל זה.
נכון.
יכול להיות שזה ייגמר, אבל זה כרגע, אם זה ייגמר, אז גם אמיליאנו הולך הביתה לדעתי, כי אתה לא יכול ללכת מאחורי מהלך כזה ולהפסיד בו.
אני אגיד יותר מזה. אם יוליה בסופו של דבר לא נכנסת, גם לני אגיד, אתם יודעים מה? עזבו, קחו את הערוץ שלכם, אני אקור אותו למי שרוצה שיהיו בריאים.
אני לא בטוחה, מה שאני שומעת, אבל שוב, זה לא התחום שלי, ואני אוהבת לדבר בדברים שאני מבינה בהם. מה שאני שומעת...
את עיתונאית, אבל לא צריך לדבר דברים שאת מבינה בהם.
זה מנוגד למה שאנחנו עושים. הייתי עורך הדין כמה שנים, עשיתי את המעבר כדי להיות מדויקת. אבל אני אגיד בכל זאת, שמה שאני שומעת, זה שאני לא בטוחה כמה לן הולך להתאבד על המינוי הזה. אבל אתה יודע, ימים יגידו, בסדר? נראה. מה שאני אומרת זה שהשאלה של יוליה היא אמנם שאלה מאוד יצרית בברנג'ה, אבל היא השאלה הקטנה באירוע המשפטי שנהיה פה, כי השאלה הגדולה יותר, ודיברנו עליה גם בפעם הקודמת, היא האם מתוך הדיון הזה על חדשות 13 תצא פה איזושהי הלכה חדשה שנוגעת בכלל למעמד של חברת חדשות ולאופן שבו אפשר או אפשר להתערב במינויים ובהחלטות של הדירקטורים ובתכנים.
ואגב, נטע, אני פותח סוגריים, אני רוצה להמשיך מיד, גם השופט עמית לדעתי אמר זאת, אומר רגע, עכשיו אתם רוצים להכיל את זה גם על ויינט ווואלה וכן הלאה. זאת אומרת, הוא ממש העלה את הדבר הזה. הוא אמר, רגע, אז עכשיו כל גוף חדשות שלעובדים דעתם לא תהיה נוחה ממינוי המנכ״ל, העורך הראשי, יעתרו לבגס ואנחנו בעצם פתחנו את הדלת לדבר הזה? הוא שאל את השאלה הזאת ממש.
זהו, אז זאת אכן השאלה שנשאלה, אבל התשובה שהוא גם לדעתי קצת הזמין אותה, כי הוא מכיר את החוק, היא שזה כמובן שונה, כי יש פה, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, מסגרת אחרת של דינים. אנחנו קודם כל מדברים כרגע ברגולציה הקיימת על 12 ו-13, מכוח חוק הרשות השנייה. אתם בטח יודעים שעל 14 חל הסבר כרגע קצת אחר, יכול להיות שזה ישתנה. אז אנחנו בשלב הזה לא מדברים על כל שוק התקשורת, בסדר? אנחנו מדברים על זה, אבל זה נכון וזה ברור, שכשאתה מקבל איזושהי החלטה משפטית, היא יכולה לאורך השנים לנוע, בסדר? ולכן השאלה הגדולה בעיניי, ואני מאוד מצפה לקרוא מה השופטים יעשו כאן, עם איזושהי כוכבית שתכף נדבר עליה, אם בכלל אולי יכול להיות שלא יהיה פה בכלל פסק דין, אבל בהינתן שיהיה פסק דין, אותי מאוד מעניין לדעת איך הם הולכים לתחום את הסיפור הזה.
מה זאת אומרת, יכול להיות שלא יהיה פסק דין?
אני אתן לך דוגמה.
לא הבנתי מה אמרת.
אני אתן לך דוגמה. יכול להיות, זה תרחיש שקורה, הוא לא מאוד סביר פה, אבל הוא יכול לקרות, שהשופטים ייתנו החלטה שאומרת לצדדים, תדברו ביניכם. תנסו להגיע לאיזה הסדרים ביניכם.
שלום בית.
כן, תנסו לעשות שלום בית, כי אף אחד מכם לא באמת רוצה פסק דין בתיק הזה. יוליה, את לא רוצה פסק דין שאומר שאת לא קשירה לתפקיד או לא מתאימה. אתם, העיתונאים, לא רוצים פסק דין שאומר שאתם לא גוף דומהותי, או אני לא יודעת מה. כלומר, משקפים לצדדים את הסיכונים והסיכויים שלהם, זה קורה בהמון הליכים משפטיים, ובעצם מביאים את הצדדים להגיע להסכמה. זה לא מאוד סביר פה, כי כמו שאתם אמרתם, כולם פה all in. אין פה כל כך תוצאת אמצע. אף אחד לא הולך להתפשר. אנחנו רוצים לדעת אם נשארת או לא נשארת בתפקיד שלך, נכון? אבל הסיבה שזה אולי בכל זאת יכול לקרות, היא שזה איתות ל-13, לרשת, אם את לא באמת רוצה שהיא תישאר בתפקיד, כי הבלגן הזה גדול עלייך עכשיו, מסיבות ניהוליות, אז תרדי מהעץ. בסדר? כלומר, אני אומרת, כשאנחנו מסתכלים על דינמיקה של הרכבים, ודינמיקה של ליטיגציה באופן כללי, העולם הזה של פשרות שהציבור פחות חשוף אליו, הוא קורה.
כן,
האם אני חושבת שזה סביר פה? לא מאוד, אבל אני מניחה את האפשרות הזאת.
לסיום נטע, מה הטיימליין? מה לוח הזמנים שאנחנו צריכים לעקוב אחרי הסאגה הזאת?
אז אני מאמינה שזה יקרה מהר. שוב, אני מאמינה שיבקשו את הפרוטוקול, ואז ידונו בזה, כי השאלה פה שעליה אני מעריכה, כמו שאמרתי לכם בסיבוב הקודם, שדיברנו על זה שהמינוי הזה ילך אליו בבחינה המשפטית שלו, זה הסיפור הפרוצדורלי. האם ההחלטה התקבלה כמו שצריך? למה החליטו למנות אותה וכולי? ופחות השאלה, האם היא האדם הכי מתאים לתפקיד הזה, שזה מקום שבגעת פחות ירצה ללכת אליו. בהינתן שזה הדיון, דיון הפרוצדורה, יביאו את הפרוטוקול, ידונו בזה בימים הקרובים. אני מאמרת שההחלטה כלשהי תינתן בקרוב, כמה זה בקרוב, זה שבוע, זה שבועיים, לא יודעת לומר. זה בקרוב, כי זה אירוע
שכל התקשורת עסוקה בו. בגץ יקבל הרבה עתירות, אם באמת הוא יתערב פה, תסריטה יש שפתאום שינוי לדמות יכול להגיד שזה על רקע פוליטי, זה יכול להגיע להמון המון מקומות.
לא, רגע, אבל השאלה, והנה משהו שכן חשוב לשנייה לומר, השאלה פה היא במה בדיוק הוא הולך להתערב ואיך הוא הולך לתחום את הגדרות האלה, וזה גם השאלה המעניינת, כי אף אחד ובגץ, אין דבר ששופטים רוצים פחות מאוד תיקים, צריך להבין את זה. בגץ לא רוצה עכשיו מבול של כל מיני עתירות שהוא יצטרך לדון בהן, זה לא מה שהשופטים שם קמים בבוקר ורוצים שיביאו להם עוד עבודה. יש מספיק, בית המשפט העליון הוא מעמוסים בעולם, זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהם מנסים להבין אם יש פה איזשהו קו דק, למשל, שהם תוחמים את הסיפור הזה למה האופי של הדירקטורים, האם הם דירקטורים מהציבור, מה המשמעות של זה, האם חלים עליהם כללי המשפט המנהלי כשהם מקבלים החלטה ולכן הם צריכים לעמוד בכל מיני סטנדרטים, כלומר, אתם מתייחסים לזה כאל 0 או 1, בגץ יתערב או בגץ לא יתערב, בגץ, ואז כבר מתערבים בהכל, אבל זה לא נכון, יש פה ספקטרום רחב מאוד, של במה בכלל אפשר להתערב. זה שבגץ יקבע מחר בבוקר שאפשר להתערב במינוי, כי האופן שבו התקבלה ההחלטה על המינוי היה שגוי, זה עוד ממש לא אומר שמחר בבוקר אפשר לבוא, כמו שחששתם בפעם הקודמת, ולטעון שהתוכן של המהדורה הוא בעייתי, או שיש פה איזה כתבה שאנחנו לא רוצים שתתפרסם, או וכולי וכולי. זה לא שם. כלומר, יש פה אירוע מאוד, עם המון המון המון... נקרא לזה כזה תת סעיפים, בסדר? שאפשר לעצור בהם. ובגעת יעשה את זה כמה שיותר מצומצם.
אז רגע, הצופה שהם בתחילה יבקשו עוד מסמכים לדיסקאברי מרשת 13 לפני שיתנו החלטת ביניים?
כן.
כמה זמן זה ייקח כל האירוע הזה, לדעתך? עד ש...
לדעתי הבקשה של הפרוטוקול תינתן, כאילו אם הם יחליטו לעשות את זה וזה היה נראה ככה בדיון, זה יקרה בתחילת השבוע, אני מתארת לעצמי, הם יבקשו את זה, הם ייתנו ל-13 כמה ימים להגיש, ואז אם הם יחליטו לתת החלטה, בגלל שאנחנו בהליך בגאצי, ההחלטה הראשונה המשמעותית שבית משפט יכול לתת היא צו על תנאי,
כן.
שמעביר את הנטל, בסדר? זה כל מה שהוא עושה, הוא מעביר את הנטל לצד השני. נניח שהם ייתנו החלטה כזאת בשבוע הקרוב או בשבוע שלאחר מכן, יש לצד השני זמן של כמה שבועות טובים להגיש תגובות מהצד שלו.
אני רק אגיד ברמת כוכבית מהצד הניהולי, שאני חושב שלמנכ״ל של רשת יש באמת עבודה מטורפת לפניו, והכבדה של תהליך משפטי כזה בפרופיל גבוה עם דיונים.
הוא הביא את עצמו לשם.
נכון, ראיתי את עצמו, כן.
לא היה חייב לבחור...
וזה אמרתי שהוא אלין. לא, הוא היה צריך להראות ליוליה שהוא נותן לגב, כאילו, זה היה צעד סימני, אני חושב. אבל זה גם אירוע לא בריא לחברה.
לא, זה אירוע לא בריא לחברה, בכלל. ואתה יודע, וכזה, אפשר היה לחשוב לפני מי באמת הכי מתאים לנהל אירוע שיש בו עיתונאים. אתה בסוף, זאת לא חברה רגילה, anyway. היה אתמול דיון שלם על זה באולם, השופט עמית אמר, אז מה, הוא שואל את רשת, אתם יוסף דגים מלוכים ובניו, זה מה שאתם, אתם חברה רגילה. גם רשת עצמה יודעת שחברת חדשות היא לא חברה רגילה. וגם כאן די ברור שהשופטים הולכים לקבוע שזאת ממש לא חברה רגילה, כמה ואיזה...
אבל שנייה, על פניו, אני חייב להגיד, יוליה הייתה בניהלת ערוץ 9, את וסטי.
מנקלה את ערוץ 9.
יש לה ניסיון תקשורתי.
ערכה את וסטי.
ויש לה גם...
אבל לא על זה הדיון.
ויש לה רקע פוליטי? זה העניין של... שיש לה קשרים פוליטיים?
לא, רגע.
כי אני יכול לחשוב על עוד מנהלים של גופי חדשות שעבדו בעבר עבור פוליטיקאים.
רגע, אבל קודם כל, מה זה עבדו בעבר? היא הייתה פוליטיקאית, היא הייתה חברת כנסת, כאילו, בגדול, לפי חוק הרשות השנייה, ואני חושבת שדיברנו על זה גם, חברת חדשות אמורה להיות נטולת השפעות פוליטיות.
נטע, אני אשאל אותך שאלה, אתה, מה שנקרא, נעריתי וגם זקנתי. נגיד, היפותטי, שמי שמביא אמיליאנו לחברה, לעובדים לנהל, הוא מיקי רוזנטל. היה סגן עורך 7 ימים, עיתונאי לגיטימי, שגם 20 שנה לא עסק בעיתונות, היה חבר כנסת מפלגת העבודה, מביע את דעתו בצורה מאוד מאוד נחרצת, יש לו בוודאי קשרים עם אנשים במערכת הפוליטית שהוא עבד איתם וכו' וכו'. אם היו מגישים את מיקי רוזנטל להיות מנכ״ל חדשות 13, דעתך הייתה עתירה נגד?
לא,
שנינו יודעים,
זה לא שאלה שאני יכולה לענות עליה.
אני יודע שלא, את גם לא הכתובת לשאלה הזאת. אני רק אומר שברור שהעניין עם יוליה הוא עניין פוליטי נטו.
לא, העניין עם יוליה.
הסוגיות המהותיות לא מעניינות אף אחד, זה פוליטי. למה הכנסתם לנו את הביביסטית לפה?
רגע, העניין עם יוליה קשור קודם כל לזה שליוליה יש התבטאות נגד המיזוג של חדשות 10 ורשת בזמנו. זה, נתחיל מזה, מה זה התבטאות? היא התנגדה לזה, בקובע הקודם שלה, שזה לגמרי לגיטימי שזו הייתה עמדתה. אבל האדם שהתנגד למיזוג שבזכותו קיימות היום חדשות 13, הוא האדם שאמור לנהל את חדשות 13.
אז מה, זה לא טיעון בעיניי. טוב, אין לנו המון
זמן. זה לא טיעון בעיניך, זה טיעון שפשוט עומד.
אוקיי, בוא נראה, אולי יצחק עמית מבין יותר ממני. נטע סרוסי, קודם כל תודה רבה. בית חברה, איך קראו לה עוד פעם? ניתן לה גם כן איזה
כבר. דניאל אלפלג מוכשרת.
רגע, יותר, דניאל אלפלג?
נכון, נכון.
מה שמסירת עוד פעם? המושל. איפה
אז זה יהיה בטח ביש דוקו בקרוב, כרגע אין הקרנות, אבל כשיהיה, באמת, סרט מיוחד.
סרוסי, אנחנו ננסה גם לעשות איתך קלוז'ר לסיפור כאשר הוא יסתיים.
תודה רבה, נטע סרוסי, שבת שלום, פרסומות, אנחנו חוזרים.
שי גולדן, יובל נתן, רשות השידור.
שים לב לרוטינה, בכל פעם, שלא משנה לאיזה תפקיד משפיע בתקשורת, מתמנה מישהו שהוא לא מהחבורה, מאומת אלוהים. הוא פוליטיקאי, הוא זה, איך אפשר, איך אפשר, איך אפשר, או מישהו חס ושלום לא עלינו. יש לו רצועה בגלץ, והוא לא משלנו. חייבים לסתום את זה, טה-טה-טה, 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 ואז שבני גנץ, יושבו כשר החינוך, אומר ל...
בני גנץ, שר החינוך.
אל שר הביטחון, סליחה, מוריד את התוכנית של ברדוגו, שהייתה תוכנית עם רייטינג הכי גבוה בגלץ. הכי גבוה בגלץ. אף אחד לא אומר, רגע, איפה ההיגיון? נכון, היא לא חברה מסחרית, היא לא זה, אבל איפה ההיגיון? כך עשו גם לסגל וקלמן וכו' וכו'. ואני אומר חשוב, אם הייתה יושרה, אם הייתה יושרה, גם אגב, המהלך הזה לא היה נשאר מהלך פנים ברנג'אי. כי אין יושרה, כי אנחנו יודעים שמיקי רוזנטל היה עכשיו ממונה לתפקיד הזה, ציוץ לא היה נשמע, נהפוך הוא. כל התקשורת מימין, כל התקשורת, לפי סדר א' ב' הייתה מתייצבת למחוא כפיים על הבחירה המבריקה. אין ספק. אין ספק.
לא, על פניו אתה אומר, למה לא פנו אליו?
אין ספק, אני אומר. אבל הוא 20 שנה לא עיתונאי, 20 שנה עיתונאי, היה בכנסת, והוא עדיין נמצא בתוך המשחק הפוליטי, עם אנשים פוליטיים שהוא מדבר איתם בוודאות. עכשיו, אם מיקי רוזנטל היה נבחר, אנשים עומדים פה על רגליים אחוריות, ואומרים, בחירה מבריקה. מה ההבדל בינו לבין יוליה? אה, שהיא התנגדה למיזוג? זה הניואנס? זה הניואנס? על זה? בואו, חברים, בואו נהיה הוגנים.
בואו נהיה הוגנים.
בסדר, בואו נהיה הוגנים.
אבל בסדר, בגדול, היא באה לפרק את מוקד הכוח שיש היום בחדשות 13. ברור שזה מאבק כוח.
אין ספק.
הכל זה מאבק כוח.
אז תהיו ישרים. אז תהיו הוגנים. אז תהיו הוגנים לפחות.
אדם שהוא בתוך מאבק כוח, הרבה פעמים הוא בעצמו גם מתבלבל בין השאיפה שלו לכוח לבין האידיאולוגיה שהוא עטה על המטרה הזאת. זה קורה להרבה אנשים, וזה לא נשאר הוגנות בהכרח. זאת אומרת, זה... אתה חושד באנשים שהם כאילו מדברים באיזשהו אופן צבוע, והם באמת מאמינים במטרתם עד הסוף.
אני משוכנע, אבל חוסר היכולת לשמוע טענה אחרת, או לראות סיפור אחר, או לראות צד אחר של הסיפור, היא הבעיה. ברור שאדם מאמין במה שהוא אומר.
זה בעיה של החיה נקראת בן אדם.
אבל לפחות תנסה להבין מה הצד השני אומר לך, מה הטענה. לא מוכן.
טוב, במעבר חד, חד, חד. בוקר טוב, גיל משאלי, כתב התרבות, מוזיקה ותקשורת של מאקו.
בוקר טוב, בוקר אור.
מה נשמע, גיל?
מה קורה?
בסדר, בדרך כלל אנחנו מזכירים אותך בתוכנית, רק כשאנחנו מחפשים את הרייטינג שלך בטוויטר, שאתה מפרסם כל יום.
אגב, כן, תשמע, יש לך רייטינג לציוצי הרייטינג שלך, משהו מטורף, אגב, אני...
פעם היה יותר, פעם היה יותר, זה תלוי בימים, כמה זה מעורר.
לא, פעם רן בוקר היה גם מעלה, ואז הוא התחיל להעביר לטלגרם, אנשים להם כוח לעבור לטלגרם, כאילו זה...
תקשיב, אין יום שמישהו לא שולח לצילום מסך של גיל עם רייטינג. אין יום, מישהו, על משהו. מדהים. זה מדהים
עם לראות. עם כללות או בלי כללות?
לא, 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 רק זה... תצילו מסך, לא, סטרייט כזה, שולח את זה איך שזה.
כאילו. אוקיי, זה ככה, זה טוב.
תגיד, גיל, לפני שנעסוק באטלנטיק רקורדס וזה, יובל ואני הייתנו שיחה, האם נועה קירל, ושוב, אתה לא כתב כלכלי, האם היא הגיעה להכנסות שמשנות, שהן מבטיחות את קיומה הכלכלי בישראל?
גם אם היא לא תעבוד דקה יותר בחייה.
עוד דקה יותר, כן.
בלי למצמץ.
באמת?
באמת?
ברור.
בלי למצמץ. נו, פריזנטורית, קודם כל היא פריזנטורית של יס כבר כמה שנים. היא עושה כל מיני מותגים, כל מיני... טוב, לא נעשה להם יותר מיני
פרסומות. תגיד, תגיד, פומה, זה...
כן, כל מיני... כן, כל החברות האלה שהיא עשתה, אדידס עכשיו, יש לה כל כך הרבה דברים שהיא עושה, שהיא חולשת על כל כך הרבה תחומים, כל כך הרבה חברות, גם במוזיקה, גם באופנה, הופעות, אירוחים.
היא ארד ווקר, היא עובדת קשה, היא עובדת המון.
אחת הנשים החרוצות, אין ספק.
לא ראיתי דבר כזה, זה כאילו היא צריכה לצאת לפנסיה לדעתי מוקדם, מוקדם, לפני כולם היא צריכה לצאת לפנסיה, מהגיל שהיא התחילה, 12, אם אני לא טועה,
14 לדעתי, 14.
אני פעם הלכתי לראיין אותה בגיל 14, לדעתי ספרתי לכם את זה, כשהייתה בת 14, לאיזה קליפ שיצא, אחי, ילדה, ממוקדת, חדה, עובדת, לא רואה בעיניים, 10 שעות על הרגליים בצילומי קליפ, לא רואה בעיניים. מדהים, איזה אישה, אתה רואה בגיל 14, אישה ממוקדת, אתה רואה אותה.
אז אנחנו בנינו עליה שהיא תהיה גם ההצלחה הבינלאומית הבאה הגדולה שלנו, שנוכל כולנו לאהוב ואז לתקוע בסכינים בגב כנהוג לנו. אבל ככה אנחנו נוהגים, לא?
ככה.
זה נאום.
להמליך ואז להמליך.
הנה, אתה, לא, פתאום נזכרתי שגם אתה וגל גדות יש לכם איזה עניין כזה, אפרופו. אבל
בוא אז נדע, אפרופו גל גדות, אם אנחנו כבר מדברים.
לא, לא, זה נושא אחר, נושא אחר.
נדבר בשקט כי היא ישנה. אז בואו נשתדל ככה.
מצחיק. הקיצה יפה, אנחנו מודה.
כן, כן, הוא הופך את זה לדגל שלו.
גיל, יפה.
בואו נדבר על נועה.
אגב, הגיל, אני תומך, אגב, שיהיה ברור.
מה קורה עם הקריירה הבינלאומית של נועה קירל?
אנחנו אומרים, אנחנו מאוד רוצים שהיא תצליח מעבר לים. נגיע לכותרת, הכותרת זה שאחרי 4 שנים היא נפרדה מאטלנטיק רקורד, שזה באמת ענקית, מטורפת, חברת הקליטים ענקית, שהיא הייתה חתומה שם, חתמה, וזה באמת עשה רעידת אדמה. עכשיו נכון, היא סיימה שם, לפני שנגמר החוזה.
יצא משהו על החוזה הזה? יצאו סינגלים, יצאו משהו?
כן, יצאו, יצא איזה שיר ההוא שעורר בהתחלה שערה, פלינד, פליז, בונצק, שהיה בהתחלה, והיא עשתה מופע ענק בארץ, שהביאה הביאה למופע, סליחה, את גיא, לכוכבת הבריטית, שהייתה אז להיט טירוף, זה דרך אטלנטיק. היא עשתה המון דברים שהם בינלאומיים, אבל היא לא פרצה באמת, זה לא שהיא הפכה להיות משהו בינלאומי, שהיא לא התפוצצה בעולם, אבל זה לא משהו, זה יכול לקרות גם לזמרים הכי גדולים בארצות הברית, הם יכולים להוציא להיט להתפוצץ, והם יכולים לשבת בבית ושיר שלהם לא יעבוד.
כן, ראינו את זה גם אגב עם סטטיק ובנאל, שחתמו בזמנו עם חיים סבא, נכון? גם כן עם איזה חברת הקליפים גדולה, וגם היה ניסיון,
והם עשו שירים, השקיעו
שם, כסף, שמה, אני יודע מבפנים שהשקיעו שם הרבה כסף.
הם עשו שיר עם ג'יי בלווין, הם עשו דברים כאילו זה, אבל גם לא...
פיטבול.
לא התרומם באמת.
לא, לא, זה לא עבד, וזה בדיוק העניין, שאתה יכול לשים הרבה כסף, מה שאטלנטיק עשו עם נועה, ואם לא יבוא על האיט שיתפוצץ, זה לא משנה, זה יכול להיות גם אנחנו. גם אני ואתם יכולים עכשיו להוציא שיר, והוא יכול פתאום להפוך את המדינה וזה, ואת העולם, כי שיר מטומטם, בלי השקעה, בלי משמעות, ותבוא חברת הקליטים, תשקיע הרבה כסף בנוער או בכל אחת כמוה, וזה לא יעבוד.
שנייה רגע, חייב לתת רק זה, מה הקשר בין השיחה הזאת, שי, לשיחה הקודמת שלנו, אתה יודע?
נו.
אטלנטיק רקורדס היא חלק מוורנר מיוזיק גרופ, ששייכת לדן בלווטניק, שהובלים של ערוץ 13.
Don't say.
אבל הכל קשור, הכל קשור.
הכל קשור. לא יעשו הצרכה, יתנו לנועה קירל חדשות 13, ואת יוליה שמאלוב ברקוביץ', חוזה הקלטות בינלאומי. לא, אבל בצינות אני רוצה לדעת, כאילו, מה שאתה שומע ממחנה רוברטו, שמנהל אותה, שהבנתי שהוא הולך לקחת את זה באופן עצמאי, הוא בתחושה שהחברת הקליטים לא עשתה את העבודה כמו שצריך, והוא צריך לעשות אותה לבד עכשיו, או שזה קשור לתדמית של ישראל, או מה אתה שומע משם?
לא בהכרח מהכיוון של רוברטו, בכללי עבד, שלפני שפרסמנו את זה ולפני שעוד פניתי בכלל לתגובה, בדקתי את זה, יש לי כמה אנשים ככה שאני מכיר, הם לא השקיעו את המשאבים שלהם, אטלנטיק, את כל המשאבים שלהם בנועה. בהתחלה הם עשו מה שהם עשו, מה שנקרא, היו עם הרגל על הגז, ובשלב יותר מאוחר כשדברים לא עבדו כמו שצריך, ונועה רוצה יותר, נועה חרוצה, כמו שאמרנו בהתחלה, היא חרוצה והיא רוצה יותר ויותר, ומבחינתה לגור באולפנים. עכשיו, זה המון כסף. אתה בשלב מסוים, אתה עסק, אתה רוצה להכניס כסף, וזה לא קרה. זה לא קרה, זה צריך עוד לעבוד ולעבוד, וכשזה לא עבד, והם הורידו רגל מהגז, נועה הבינה שזה לא הולך לשום מקום. נועה, רוברטו, ואז הם החליטו ככה לעשות שיחות, ומה שנקרא, להיפרד.
אבל עכשיו, היא לא מבטרת על קריירה בינלאומית באופן עקרוני.
לא, אז היא חתמה עכשיו בחברה בת של סוני, שאומנם היא רק הפצה, אבל תעשה לה הפצה בארצות הברית, באמריקה הלטינית שם, כאילו תעשה לה עדיין, היא לא מבטרת, היא מקליטה שירים, והיא אמורה להוציא גם בקרוב שירים בינלאומיים, שבתקווה שיעבדו, כן? זה לא באמת משנה אטלנטיק או סוני, או זה, אם השירים יהיו טובים ואם יתפסו ברשת או יתפסו בכלל במצעדים וכאלה, אז יהיה לה מזל.
כן, אבל להיות ישראלי, לא... ישראלי בעסקי הבידור היום ברמה הבינלאומית זה סכנה. אנחנו רואים חברות רואה... כמו סטארבקס, שהן לא קשורות אלינו בכלל, ששורפים סניפים שלהם כי הם כאילו תומכות
אבל
בישראל.
אבל אתה רואה בלי קשר לאירוע הזה שאנחנו עוברים אחרי 7 באוקטובר וזה, הרי דנה להוציא חוגים מאוד מסוימים לא הצליח להתרומם הדבר הזה. נטע ברזילי שאמרו, טוב, זה יקרה, לא הצליח להתרומם. נועה קירל לא הצליח להתרומם. סטטיק ובנאל, יש משהו...
רק דניס לויד.
דניס לויד, אבל הוא כאילו, אתה יודע, זה יותר...
גם נוגה ארז אפשר להגיד שהיא קצת מצליחה מעבר לים.
אבל נכון, אבל נוגה ודניס ואלה זה אנשים שיצאו כאילו...
מהדנ"א הישראלי.
ממש, כן, הם כאילו, הם שרים בלועזית, כאילו, היצירה שלהם בכלל בלועזית במקור. גם אסף אבידן אגב, כאילו, המוזיקה שלו היא כאילו, זה היצירה שלו. ולעשות את הקרוס אובר מהצלחה גדולה בישראל, הצלחה גדולה בחול, זה, אני לא, כאילו, זה יזכר, מתי זה?
מייק ברנט.
למוזיקאי, מייק ברנט, גם כן באירופה, אולי הגדול בעולם הרי.
אופרה חזה.
נגיד אופרה חזה.
אבל גם סימפלו לשיר, כאילו, זה לא באמת...
של, כן.
זה... אבל לא של. בשנים האחרונות, כן. נכון. זה...
לא מצליחו לעשות. עכשיו. ומשקיעים איזה כסף, גיל, אנשים שופכים הרבה כסף על הדברים האלה, וזה לא מצליח.
נכון, נכון. דרך אגב, אתם אומרים עכשיו על התקופה הזאת, לנוע הולך להיות פי כמה יותר קשה, כי שמים לנו המון המון ברקסים בעולם ברמות שיש שחקנים שמספרים לי ש... אודישנים לא רוצים שהם יעשו, כאילו ממש מרגישים שהעולם נגדנו, גם אלה שכלפי חוץ, כאילו הכל בסדר ואנחנו פתוחים,
בוא נגיד את זה יפה, גם היהודים בהוליווד לא רוצים להתעסק עם ישראלים, הם לא רוצים להסתבך, הם לא רוצים להגיד מילה, הם מפחדים מהעובדים שלהם ומהילדים שלהם ומהסביבה שלהם.
אז גיל, אני רוצה לנצל את העובדה שאתה פה ואתה עושה גם בענייני בידור וגם יודע לא רע מי נגד מי בזירת ה... בזירת הסלבס, נגיד כשהראל סקאט כזה יוצא עם פוסט מה שמכונה ביביסטי בעגה מסוימת.
הוא כולה אמר שהוא אהב את הנאום והזכיר לו למה הוא הצביע עבורו בעבר.
אבל אני כבר ראיתי אתמול כותרת בוואלה, של אין לי מושג מי שיצא עליו. איך יכולת אז, איך קוראים לו, הראל סקאט? אני שואל ככה.
בגלל שהוא הומו כאילו, לקטע הזה?
לא יודע איך יכולת לתמוך בביבי, לא קראתי, רק ראיתי את הכותרת הענקית.
גמרו אותו.
כותרת דבר כזה פוגע, נגיד, לארל סקאט, אתה יודע, בפרנסה הכי בסיסית.
אני חושב שההפך הוא הנכון במקרה הזה. הוא קיבל מה... אני אומר את זה ואני צוחק.
מהבייס.
כי אני מתכוון לזה, הוא קיבל מהמחנה הנכון, הוא קיבל תמיכה. מהמחנה הנכון, ממחנה הימין. אז ככה שהוא הרוויח, השמאל כאילו... יאו, לא רציתי ללכת למקומות
הפוליטיים. לא, אחי, אני אגיד לך, אבל בעדינות ובאהבה עליי, כמי שעבר חרם, גם על היצירה שלו, הייתי גם מרצה מאוד מבוקש. הפסיקו להזמין אותי להרצאות. את הספרים שלי שחטו את שני האחרים. לא ביקרו, רצחו. גפי אמיר כתבה מאמר שהשוותה את הספר שלי על אבא שלי לתיאוריה של אבישי בן חיים. ספר על ניצון שואה ועל האימוץ שלו ושלי... היא השווה להביא שיהיה בן חיים. עכשיו, ואני אומר לך בעצב, בתוך הימין, אין את המסה הקריטית שתדע לקחת, נגיד, סופר שהוא הורחק, ותקנה ספרים שלו, או תזמין אותו להרצאות.
לא, תן לך דוגמה, אייל גולן למשל.
כי החונטה שבא... שולטת.
אייל גולן שתקשורתית הוא נשרף לחלוטין, ואף אחד שהוא טיפה מכובד לא רוצה להתחבר אליו. הבן אדם מילא את בלומפיט 5 פעמים רק בחודש האחרון. זאת אומרת,
זה באמת...
תלוי איזה קהל אתה עובד ומה
אתה צודק. אתה חושב שהראל סקאט, יש לו קהל שנמצא מה שמכונה בצד ימין של המפה?
בוודאי.
שמסוגל למלא אולמות וכאלה?
לא יודע אם למלא אולמות ולעשות טירוף. הוא לא היה על גולן, אבל הוא יכול לעשות, נגיד, אנגר, קיסריה. בוא נגיד ככה, אם אתה שואל אותי עכשיו אם הוא היה פותח קיסריה, ונגיד במצב אחר הוא לא היה מצליח למלא, עכשיו יש סיכוי טוב שהוא ימלא רק וואלה. בגלל שירצו לחבק אותו על האמירה, כי אני ראיתי אנשים שתקפו אותו לפני, איך הם עכשיו חיבקו אותו, כל הכבוד, מלך, ככה מדבר.
בעצם זה שהוא חזר לכותרות, כאילו בסוף, איך אומרים באנגלית, as long as they spell your name right, כאילו, אתה בעניינים.
בדיוק, זה המקרה שלו, והוא הרוויח מזה בענק, נכון, עוד פעם, מהחונטה, ואני אומר את זה עם כזה מרחאות, החונטה...
אתה גם בחונטה, גיל, לא?
לא, אני לא מהחונטה.
לא, גיל לא בחונטה.
אני לא בחונטה.
גיל לא בחונטה, אתה עובד פה בקשת.
הוא לא בחבורה. הוא לא בחבורה. גם כשאני עבדתי בארץ, ערכתי את המוסף, לא הייתי בחבורה. יש בחבורה ויש לא בחבורה.
נכון, אני עובד, אני מתפרנס מהתחום, כי מה לעשות, אני אוהב עיתונות, אבל אני לא חלק מהדבר הזה, וכן, יש גם בקשת מקו, יש ימנים, יש מולנים, יש... שכל, יש מגוון, אם אני לא אהיה, מי איזה עוד ימנים יישארו במקום הזה, אין הרבה, אין יותר מדי.
גיל משאלי, מקו, תודה רבה.
גילצ'וק, תהיה בריא.
שיהיה שבת שלום.
תודה לכם, אמן, אמן.
יאללה, תביא עוד סיפורים טובים.
באמת.
אני פה תמיד.
יאללה. יש לנו שתי דקות לזה, בואו, המלצות, סדרות.
נכון שסופרסל, אנחנו נמליץ עליו, סדרה מרתקת.
סדרת סייפיי.
סדרת סייפיי סופר הירוז, שמתמקמת בלונדון הג'מייקנית, ושים לב, כל הדמויות, אין אדם לבן בסדרה. אחד, שניים. זה מדהים. באמת מרתק. ממליץ מאוד על מי סדרה שגיליתי אתמול, שהיא כבר שנה, שנתיים ב-YES, קוראים לה... למה לא שאלו את אבנס? זה עיבוד למין ארבע הפרקים, ממש מקסימים. יו לורי ביים, ומופיע בהופעת אורח. מוסס על סיפור קצר של אגאתה קריסטי, תעלומת רצח, נאמר.
מה, ילדה נמצאה בחוף לא, הים, לא, לא. בעיירה קטנה?
אדם, בדיוק, אדם בחוף
בלש
הים.
בלש שקריירה שלו מאחורה,
אבל לא, 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 דווקא שני אנשים צעירים, יפים, סיפור okay. מאוד, ועשוי טוב יו לורי, ובאמת ביים את זה לא רע. Presumed Innocent, אתה רואה ב-YES?
כן, כן, כן.
סליחה, באפל?
איך אתה רואה את זה? זה לא, אין לך את כל הפרקים.
באפל.
אתה רואה רק בינג'ים.
אני, מה שנקרא, יש לי יחסים עם אישה עכשיו שאין לה סבלנות את הדברים האלה.
אוקיי.
והיא אמרה לי, ידידי, אנחנו צופים בפרק, לא מעניין אותי. אז אני...
בסופו של דבר, היא עשויה היטב מאוד, היא לא איזה חדשנית ותגיע לטופ זה, אבל...
בשביל אפל? כן. באמת, שיחקו אותה, בשביל אפל.
אגב, אפל יצא השבוע איזה נתון מטורף על אפל, שהם... שהחליטו טיפה להוריד את כמות ההשקעה שלהם, כי יש, אין להם פשוט כמעט צפיות, זאת אומרת, זה...
כן, כי...
הם הוציאו יותר מ-20 מיליארד דולר על סרטים מקוריים ותוכניות טלוויזיה, ויש להם 0.2 מהצפייה הטלוויזיה בארצות הברית.
וואו.
זאת אומרת, כאילו, לנטפליקס יש 8%, שתבין את המספרים, את ההבדלים, זה לא הולך לשום מקום, אז הם מורידים.
וכל מי שיש לו אפל, יש להם בעיית תוכן אמיתית. אתה רואה את הכסף על המסך, אבל התוכן לא טוב. המון כסף, בניגוד לנטפליקס, שזה פח זבל של השקעות, אתה רואה את הכסף נשפח פה על כל הסדרה. לא טוב.
והמלצה האחרונה לסיום, אני רואה לאחרונה בלילות, ויפ, סדרה עם ג'וליה לואיד, אפילו סדרה אחת הטובות שהיו אי פעם, והיא גם קמה לאריס וכל זה, זה מתחבר גם על אקטואליה. אז מי שלא ראה, תראו.
אז מייק נולר, מילוס ויטלמן, יובל נתן.
שי גולדן, יאללה ביי.